ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב, ברק סרי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם.
תגידי, למה זה מגיע לי?
למה? מה קרה? מה קרה?
אני מגיע ביום ראשון מלא רצון טוב, באמת רצון טוב.
כן.
לפרגן לתוצאות של הרייטינג שלך במוצאי שבת, להדיר אותך, להגיד, תשמע, הנה, אתה יודע מה, אתה מנצח, אנחנו נראות אותו בדו ספרתי ממוצע, ואני מגיע... ושוב נופל עם 7.7% רייטינג. עזוב, אנחנו הולכים ומתרחקים.
בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך.
אנחנו הולכים ומתרחקים מהדו ספרתי.
בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך. בוא נראה מה היה הרייטינג שבוע שעבר, בסדר? בוא נראה מה...
הייתי, 9, 9. בסדר, אבל אנחנו מדברים על הבוקר, מה לעשות? אני רוצה לבוא באיזה בוקר עם שמחה.
לא, אתה רוצה לפרגן, אז בוא אני אעזור לך. בסך הכל, הקטע שלך שאתה רוצה לפרגן.
נכון, אבל לא נותנים לי צ'אנס.
אז מוצאי שבת, כידוע, מוצאי שבת זה
ערב יותר חלש. אנחנו מחר ביחד, אז עולה...
אבל בימים שהיו ראשון, שני, שלישי ורביעי, הרייטינג היה 9-6. 9-5, 9-7, 9-6, אז הנה, אתה יכול לפרגן.
אני, עד שבוע שעבר.
כן.
אתה לבוא תרי הבוקר, להגיד.
כן. לא, אתה...
אינון, יישר כוח, יישר כוח.
בגלל שאתה רוצה לפרגן.
אז בסדר, אז עזוב, זה מת, אנחנו פנינו לעתיד.
ה-19, ככה איך זה הולך, ה-17, ה-16. ה-16 בדצמבר, 9-7. אוקיי, זה היה יום ראשון.
אינון, אבל מה קרה עם ה-7-7?
הנה, ה-17 בדצמבר, יום שני, 9.5. ה-18 בדצמבר, יום שלישי, 9.5.
אוקיי.
ה-19 בדצמבר, יום רביעי, 9.6.
אבל אני רוצה היום, תארי, עזוב
אותי
מעבר, תארי.
אני רצית שאני אעזור לך, בבקשה, הנה,
אבל אני רוצה לפרגן לך על עוד דבר, וזה אמיתי. פרגן לך בפרטי, אני רוצה לפרגן לך פומבי. אני לא יודע מי שנחשף, אני יודע ששמעתי שהרבה מאוד אנשים נחשפו לשירו, שיר שאני יודע מי יצר אותו, אבל יפה, אני אוהב, תאמין לי, אני בשביל הומור, בשביל בדיחה טובה, איך אומרים, שיתנו לי מכות, שיעשו הכל, אני יודע להעריך בדיחה טובה. אז אינו נעלה באתר הטוויטר שלו שבוע שעבר, שיר עוד יותר רע, עוד יותר רע, נתן שם קרדיט, מילים בן כספית, לחן ברק סרי, אחלה שיר, והפקה, אנשים, לא, להקה. אני,
קודם כל, בוא נתחיל
שמה,
מזה.
שמע, הנה, מהמורית הכובע.
הרעיון לשיר היה שלי, כן? אתה הרי יודע שאני שרתי לך את זה פה עוד יותר רע,
נכון,
ועוד יותר
נכון,
רע, כבר מזמן, אבל לקחו את זה מישהו בשם ברקוני, או משהו כזה, לא הכרתי אותו, הבנתי שזה דמות.
זה לא שלך.
לא, הדמות, זה דמות
לא, ש... לא, אבל חשבתי שאתה היית מאחורי היצירה הזאת.
לא, בוא, תגזים, עם כל הכבוד, אני לא עושה פה זה. הוא, יש איזה דמות, הבנתי שזה משהו קשור להייטק, לא יודע מה, הוא עשה, בואו נשמע את זה בבקשה, את העוד יותר רע. יש לך את זה מוכן? יואב, יש לנו, יש לנו עוד מעט, עוד מעט יהיה מוכן, עוד מעט יהיה מוכן, בסדר. חבל, חשבנו
שיר, לפתור. שיר, שיר, אני מוריד את הכובע, אמרת לך בשביל הומור טוב, אני מוכן, זה יפה מאוד, יפה, עוד יותר רע. ושאנשים בקאפלה...
הנה, תקשיב, תקשיב.
אוקיי.
תנמיך לי רגע את ה...
תראה איך אני מרים לך.
מיד יהיה פה רק רע. מה זה למה אני לא אופטימי, אביתר? זה כי אתם זן שהוא פח, ואין לכם עתיד, ותמיד יהיה פה רק רע. מה אתה מופתע?
בסדר, אתה יכול גם לפעמים להרים, לא חייב.
זה יכול להיות שר טוב, לא, אביתר?
מה שיר?
המיריקה הזאת שפה הרמתי?
טוב, אתה קפוץ ישר בשיר.
רגע, עם טובה ברשותי?
מה?
טובה, טובה. אתם זן שאופה ואין לכם עתיד ותמיד יהיה פה רק רע אתם זן שאופה ואין לכם עתיד ותמיד יהיה פה רק רע עוד יותר 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 רע
יפה, נחמד, אחלה.
רגע, זה עוד לא נגמר, רגע.
רגע, טוב, חלס, שמעו איזה מיליון אנשים כבר הבנתי.
כן, קליט,
בוא נשמע את זה רגע.
אחרי זה נשמע עוד פעם.
אחלה, אחלה, אתה רואה, הנה, הרמתי לך, אתה בטח רצית להטיח איזה
מיליון. הרמת לי, הרמת לי, כן.
אבל הנה, אתה יודע, לעומת עוגמת הנפש גרמת לי עם הרייטינג, כאן אני יודע לפרגן. אבל בוא נעבור לדבר רציני, באמת, דבר רציני, תחקיר עובדה, יום חמישי, ספי עובדיה חושף כמעט את רוב ההודעות, רוב, כי אני יודע שיש עוד נוספים, אולי היו פרקים נוספים של חנה בלוויאס. אני הכרתי את חנה בלוויאס, היטב, המון שנים חנה בלוויאס הייתה, אין מילה לתאר את זה, באמת, קשרה את נפשה במשפחת נתניהו, תפקדה שם כהכל, הכל, כל מה שרק רוצים, מי לבוא איתם לכנסים, לפגישות, להגיע איתם, להגיע לפני, לדאוג שישמרו לנתניהו את הזווית הזאת ואת המקום הזה, ושיהיה לו כסף לקנות פלאפל, ולשר נתניהו לדאוג ככה שהכל דופק לקראת הגעה שלה לפה ולשם. באמת, תפקדה כאשת אמון ואשת סוד באופן הכי מוחלט. אני, אתה יודע, בחודשים האחרונים הסתכלתי בהתכתבויות שלי איתה, היינו שיחות על הקשיים שיש לה, היא חלתה בסרטן, סרטן מאוד מאוד קשה, וכמו שראינו כולנו בסדרה, בשעתה הקשה, כשהיא חולה, שלחו אותה הביתה באופן שגרם לה כאב אדיר, עוגמת נפש, לא רק שלא סייעו לה, שלחו אותה הביתה, הגיעו בסוף ככה, כשהיא הייתה ממש עד ערש דווי, נתניהו שם הגיע לביקור, נדמה לי לשבעה, נדמה לי ששר אפילו לא הגיע לשבעה, כאמור אישה שעשרות שנים הייתה איתם, ולפתה, ויש שם סיפורים שכבר אי אפשר כבר להכחיש את המעורבות העמוקה, עמוקה של שר נתניהו, שאתה ברגע של כנות לפני מספר חודשים, אמרת לי בדיוק, אמרת כאן בשידור, מה אתה חושב עליה, על מעורבותה, על העובדה שהיא נמצאת בישיבות, בקריה, במקומות שהיא לא אמורה להימצא, שיחות עם משפחות חטופים, ושם, כמו שאתם ראיתם, ראינו איך היא מתפקדת. עכשיו, תבינו כמה שקרים מלעיתו אתכם כל השנים. שרה לא מעורבת, תפנו את האש אליי, אמר נתניהו, ולא על רעייתי. רעייתי כל כולה מרוכזת, אך ורק בעבודתה כפסיכולוגית בעיריית ירושלים, טיפול בניצולי שואה. היא לא מתעסקת בדברים האלה. הוא אמר, היא אמרה, ואז אתה רואה את ההודעות שהיא שולחת לחני, ואני מניח שיש עוד הרבה אנשים שהיא שולחת להם זה, ובסוף טבעם של הדברים, כולם ייצאו, כל הדברים ייצאו בסוף, באמת, אין כאן באמת שאלה, זה רק שאלה של זמן, מתי הכל ייצא, ואז אתה רואה את המעורבות של שר נתניהו, שולחת מפגינים להפגין מול הבית של התובעת ליד בן ארי, שולחת מפגינים להפגין מול הבית של דוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שעבר כפו שהיא מכנה אותו, השטן שיהרוג את נתניהו, שולחת אנשים באמת מדברת נגד ישראל כץ, ודברים איומים, איומים, אלוהים יודע איך הוא יכול להישאר במחיזתם, נגד גדעון סער, יש לו תיק, מלא עבירות מין, היא כותבת, רק להיכנס ולהוציא את זה. אחד, אחד, הכפשות קשות, באמת בצורה הכי מתונפת שיכולה להיות. אבל עשי כמובן, וכבר ישמיעו את זה, אבל נשמיע את זה עוד פעם, היא שולחת למשפחתו של הטייס תום פרקש, גרים בקסריה, שכנים פחות או יותר של משפחת נתניהו. כל חטאם היה שירחו חלק ממשפחות המפגינים שמפגינים שם מול קסריה, ואצל שרה נתניהו זה לעבור את כל הקווים אדומים. בואו נשמע קטע מהכתבה, מעובדה על משפחת הטייס והפגנה מול הבית שלהם.
הם באים פה! על הגג, אתם רואים את הגג,
תראו את... זה ההפגנה. הקטע מהתוכנית עובדה שנקבל רקע מה היה שם.
אתם זן שאופך ואין לכם עתיד והכל יהיה פה רק...
הקטע הזה נשמע בהמשך.
אתם זן שאופך ואין לכם...
צריך להוקיע משפחת פרקש המגילה. חייבים להגיב לדברים הנוראים שהם עושים. כך, במילים האלה ממש, מגדירה שרה נתניהו את המשימה. וכאן היא עונה לה, זה בית פרטי, המשטרה לא יכולה להוציא אותם. אם היו זורקים משהו לחצר שלכם, אז השבק יכולים לפרוץ להם לבית. שרה נתניהו לא מוותרת. אז שיצקו עליהם, שיקללו אותם.
שיקללו אותם, את המשפחה השכולה.
אסור לשבק לקלל אותם, תשיב לחני, ושרה מוצאת פתרון. אז תביא אנשים ליכודניקים. מישהו שהוא לא מאבטח. חני מסויגת, אבל נאלצת לפעול. בתוך זמן קצר, אחת הפעילות כבר בפתח בית משפחת פרקש. חני מעדכנת על כך את שרה, אבל מבקשת לסמן לה את הבעייתיות שבמבצע. הבן של פרקש תום נפל בלבנון ב-2006, אומרת חני. שימו לב עכשיו, לתשובה שכותבת שרה נתניהו. אני יודעת על הבן שלהם הטייס שנהרג. את חושבת שאני מטומטמת?
אני יודעת על הבן שלהם הטייס שנהרג, את חושבת שאני מטומטמת, ולמרות זאת, תלכו אל בית משפחת פרקש, משפחה שכולה, ותקללו אותם. עכשיו בואו נשמע איך זה יתבצע, בואו נשמע בפועל איך הפקודה של שר ההוראה, ששר המעבירה לחני, מתורגמת לפעילות בשטח מול בית משפחת פרקש, כאמור משפחה שכולה.
הם באים פה, על הגג, אתם רואים את הגג, תראו את הגג, ואתם יודעים למה הם עושים את זה? כי הם חושבים שהם מחוסנים.
זאת אורלי לב.
הם מחוסנים כי הם משפחה שכולה. מותר להם להשמיץ את ראש ממשלת ישראל שהעם בחר בו. לא, זה לא יקרה יותר. כי כל מוצאי שבת גם אנחנו נגיע. גם אנחנו נהיה כאן. ואנחנו נשמיץ אתכם. ואנחנו נהיה כאן. בדיוק כמו שאתם עושים לבנימין נתניהו. ולא יהיה טוב, לא יהיה טוב, כי כל מדינת ישראל תדע.
לא יהיה טוב, לא יהיה טוב, צועקת אורלי לב, שאתה יודע, ראיתי איזה מכתב שהבן שלה כתב לה, הבן של אורלי לב, אמא, מה קרה לך? מה נהיה ממך? היית בכלל שמאלנית, עם דעות שמאלנית, מה קרה לך? מי השתלט עלייך? איזה טקסטים? איזה דברים? רבין לא נרצח, רבין פה, כל מיני דברים שהיא אומרת, מה קרה לך? מי שטף לך את המוח? כותב לה הבן שלה, ובהזדמנות זאת אני רוצה לאחל לאורלי לב, איחולי החלמה, היא מתמודדת גם כן עם מחלה קשה, אז באמת מכל הלב, באמת מכל הלב, שתחלים ושיהיה לה בריאות טובה, אבל הדברים האלה הם דברים, באמת, אתה יודע, כבר נאמר כבר הכל, עברו קווים אדומים, והקלישאות כבר, זה משפחות שקולות, הן כבר לא פרה קדושה במדינת ישראל, אפשר לתקוף אותם, אפשר להטיח בהם את הדברים הכי קשים, שום הנחות, שום כלום, שום רגישות, שום חמלה, זו ישראל, אגב, זה קטע מ-20-23 נדמה לי, הדברים האלה ממשיכים וימשכו, ולכאן הגענו בעזרתו האדיבה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
אתם זן שהופך ואין לכם עתיד.
אה, בונה, כתבת משהו מעניין. כתבת ש... כתבת... סליחה, אני רוצה לתת לך קרדיט נוסף.
אתם זן שהופך
ואין לכם עתיד
ולכן יהיה פה רק.
אז רגע, רגע, רק מילה אחרונה.
יהיה פה עוד יותר רע ועוד 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 יותר רע ותמיד יהיה פה רק רע.
רגע, 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 עינון, אתה פרסמת פרסום אחלה, באמת. כן. שמשפחת בלווייס רוצה לתבוע את הליכוד ב9 מיליון שקלים.
כן.
ספר לנו על זה,
לא יודע, מדובר. מישהו גורמים בליכוד, אומרים לי שהם הגישו מכתב לפני תביעה.
מיילה.
שעות נוספות וכל מיני דברים כאלה.
שקל.
הבנתי גם שהיה איזה סוג של מסע ומתן, שאמרו שזה הולך להתפסם, פרסם וכאלה, וניסו למנוע את זה, אבל זה לא עבד. הם רצו את הכסף, וזה מה שהבנתי. אני לא, זה מה שאמרו לי גורמים בליכוד, שהם רצו, אחרי שאני אענה לו, אני אענה להוציא לברק זב, ובסוף זה לא עבד, והוציאו את, ומה שטענו אצלי זה שאחת הבנות ניסתה להתנצל, אבל אמרו לה, אין מחילה על מה שעשיתם. בנות של חני? כן, אין מחילה על מה שעשיתם. עשיתם. כאילו, שהחתן שלה ועוזר שלה ניסו למנוע את זה, אבל הבנות הוציאו את זה. כן, אבל הבנות הוציאו את זה. עכשיו תראה, אתה אמרת, הייתה מסורה, כאילו באת בטענות למשפחת נתניהו שזה... מה משפחת נתניהו עשתה פה שבגדה בחני? לא הבנתי. ראינו פה צוגה שהמשפחה של חני לקחה את הטלפון. שנייה.
היית מעשו לה?
ברק, אני נתתי לך לדבר. עכשיו תן לי לדבר. לא, אני, אחרי שאני אענה לו, אני אצא לברק זב. אז אני, הוציאו את משפחת נתניהו, אין טענה שמשפחת נתניהו התייחסה אליה לא יפה. הכל בסדר.
יש לי את זה כאן באייפון.
הכל,
יש לי את זה באייפון.
אין טענה, בסוף מה שראינו זה שלקחו, שהמשפחה שלך, אני לקחה את הטלפון שלה, והוציאה התכתבויות.
יש לי באייפון.
מה יש לך באייפון?
באייפון שהיא מספרת לי איך מתאמרים בה, איך עושים לה את החיים קשים.
באופן אישי שלך.
היא חולת סרטן.
כן, לא הבנתי.
היא חולת סרטן.
לא ראיתי את זה בכתבה.
אז אני אומר לך, זה מה שהיא סיפרה לי, ויש לי גם בפלאפון.
אז תוציא את זה.
לא, אני לא אוציא את זה. אני אומר לך, אבל זה לא סוד שזרקו אותה.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא ראיתי את זה, אוקיי? אני לא ראיתי את זה.
לי אמרה את זה.
אני ראיתי תכתובות שהמשפחה שלה לקחה אישה, כן? שהייתה נאמנה ואשת סוד ומסורה למשפחת נתניהו, והוציאה הכפשות על משפחת נתניהו. אני ראיתי ציוצים שלך, אני הזאת, מה היא כותבת על שרה ועל נתניהו. ראיתי מה היא כותבת. אבל עובדה, אילנה דיין לקחה מטלפון של מישהי שמתה מסרטן, מישהי שמתה מסרטן, לקחו את הטלפון שלה, והוציאו תכתובות עם אשת סודה, כן? כדי להכפיש את נתניהו, בגלל שהכל כשר אצלכם. הכל כשר. גם הקטע שאתה מדבר על משפחה שכולה, זה באמת לא פשוט, זה משפחה שכולה. אבל אני רק מזכיר לך שגם נתניהו הוא אח שכול. גם נתניהו הוא משפחה שכולה. זה לא מפריע לכם. זה לא מפריע לכם. זה לא מפריע לכם. שנייה. זה לא מפריע לכם שמשפחת פרקש ניצלה את הבית שלה כדי לשבת על הראש של נתניהו במשך שבועות וחודשים, ושמשם ימררו את החיים למשפחת נתניהו. זה לא מפריע שהיא משפחה שכולה. הכל אצלכם זה כאילו לאלה מותר, לאלה אסור. לאלה מותר, לאלה... עכשיו לא הבנתי, היא ארגנה, שנייה, מותר לארגן הפגנות? לא הבנתי מה הבעיה, עכשיו רוצים חקירת משטרה, על מה חקירת משטרה? היא ארגנה הפגנות, לא, כבר אסור להפגין?
אז למה,
לא
ביבי התנצל, למה ביבי התנצל על זה?
על מה הוא התנצל?
הוא התנצל על ההפגנה.
לא מכיר...
אז אני אומר לך.
לא יודע
אז
מה.
אז הנה אני מחדש לכם, סרי, נתניהו סרי, התנצל סדר. על ההפגנה מול משפחת פרקש. אם הוא לא היה חושב שזה כל כך איום ונורא, הוא לא היה מתנצל.
אוקיי, סרי, מותר לארגן הפגנות. גם לשרה נתניהו מותר לארגן הפגנות.
מול בית של משפחה שכולה.
מותר, גם ביבי הוא משפחה שכולה.
Okay. ראש ממשלה רק.
עכשיו כל הקטע שאתם מזדעזעים, אני יש לי חוק, יש לי כלל. ברגע שהשמאל מזדעזע, אני נרגע. לא מאמין לאף זעזוע שלכם. זה לא מעניין אותי. אתם איבדתם כל שיקול דעת, כל ערך מוסרי, במה שאתם עושים פה במשך שנים. שקמה ברסלר, שקמה אתמול סרטון של איזה מישהי, שמדברת על סולידריות חברתית, וקוראת לנתניהו רוצח. אתה שומע? תקשיב רגע לדברים האלה, תקשיב.
רק סולידריות חברתית הביאה אזרחים לקום בבוקר השבעה באוקטובר, לרוץ לעוטף ולהציל אנשים שהם לא מכירים. הם לא קיבלו פקודה, הם לא קיבלו כסף, הם לא עשו את זה בשביל לייקים, הם לא צילמו את זה. סולידריות חברתית היא עניין של חיים ומוות. מנהיג שעושה מאמצים שיטתיים לסכסך בין אנשים בתוך העם הקטן שלנו ומתאמץ להפריד בינינו, מבצע טבח בסולידריות החברתית. הוא לוקח מאיתנו את הדבר הכי חשוב, והוא רוצח את כולנו, לאט לאט, אבל בטוח.
הוא רוצח את כולנו. את זה שקמונת שלכם משתפת.
מה שלנו? מה היא שרה בממשלה? מה היא?
אתם אנשים שקראתם לסרבנות. אתם פירקתם צבא. אתם מדברים על רוצח, צורר, היטלר, על מה אתם מדברים? אז עכשיו אתם מביאים לי אס-אמסים ואתם מצפים שאני אזדעזע? לא סופר אתכם, לא מתרגש מכם, זה לא מעניין אותי, ששרה תכתוב מה שהיא רוצה בזה, מכונת רעל. תגיד לי, כמה אנשים היו בהפגנות האלה? כמה אנשים היו בכל ההפגנות האלה מול יד בן ארי ופרקש וכל הדברים האלה? כמה? 10? 50? 100?
אם זה היה תלוי בשרה נתניהו, היית רוצה שיהיו 10,000, לא באו אנשים.
שנייה, תן לי לדבר.
לא באו.
אין, איזה מכונה, איזה מכונה. אתם מאות מיליונים אתם מוציאים, כל השקמה ואילן שילוח ואחים לנשק, הנווה ושרף וכל אלה, מאות מיליונים אתם מוציאים. מאות מיליונים ברשתות החברתיות שלכם, הכל קריאות לעשות. אתם מדברים על מכונת רעל? אתם מדברים? תגיד, מה אתה חושב, שהעם הזה הוא טיפש? לא הבנתי מה אתם חושבים, שאנחנו מנזדעזע מהשטויות שלכם? עושים לי מוזיקה דרמטית, ווואו, וזה, והכל פירוטכניקה וגרפיקה, וכאילו הכל זה... יאללה, תחרטטו על מישהו אחר. אתה מבין מה אני אומר? אתם מחרטטים לנו את המוח. עכשיו תקשיב ישראל זיו, תקשיב ישראל זיו. תראה כמה הכל מעוות, כל היום אתם מדברים על זה. עכשיו הבנתי שגם גלנט מצוטט שהוא אמר שאסור שראש השבק יתפטר, כי אז השבק גם ייפול,
כמו המשטרה.
אתם מבינים על מה אני מדבר? כמה אתם לא דמוקרטים? כל השכבה הזאת, גלנט, עמי אילון, פרדו, אהוד ברק, ההוא מהמוסד, גם כן דני יתום, כל החבורה הזאת, זה אנשים, אמירם לוין, אין להם מושג בדמוקרטיה, זה פשיסטים. זה פשיסטים. אלה אנשים פשיסטים. תקשיבו מה ישראל זיו אומר על התפקיד של שר הביטחון. זה היה דגנרל בצבא, תשמיעי לי אותו.
שר ביטחון הדבר הכי חשוב בתפקיד שלו זה בעצם להגן על הצבא, לשמור על הצבא, לאפשר לצבא לתפקד מול הדרג המדיני, מול כל האילוצים. שר הביטחון נוכחי עוד לא חודשיים בתפקיד, אין דבר אחד שאני הצלחתי לזהות שהוא פועל כמגן המערכת הביטחונית, כנציג שלה בתוך הדרג המדיני, הכל הפוך.
זאת אומרת, התפקיד של, הוא חושב שזה כמו גלנט, שהתיישר לפי ארצי. תגיד לי, למה גלנט לא בתפקיד? מה הוא עושה היום? מה הוא עושה היום? אין לו מפלגה, אין לו כלום, עבוד. על מה? מה הוא רצה? בגלל שהוא שרת אתכם. בגלל שהוא שרת אתכם. הוא התבלבל מאיפה הוא בא. הוא התבלבל את מי הוא משרת. הוא חשב שהוא משרת את שקמה ברסלר. הוא התבלבל, לא. אנחנו בחרנו בו. הוא אמר, אמור לשרת אותנו. בעניין של ועדת חקירה, בעניין של גיוס חרדים, בעניין של גיוס חרדים, בעניין, בכל העניינים, הוא אמור לשרת את האג'נדה שלנו, של הקואליציה. הוא התבלבל, ולכן הוא אף מהתפקיד. הוא התחיל בזה שחמאס יקנה, ולאורך כל הדרך לא רצה להיכנס ללבנון, לא רצה בתקיפה הראשונה באיראן, לא רצה את הביפרים, לא רצה חיסון לסרלה. הוא התבלבל. ראש הממשלה היה צריך להיאבק איתו ועם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן. זה לא מה שאנחנו רוצים. לא הבנתי, אסור לראש הממשלה למנות ראש שב"כ? לבני גנץ מותר למנות רמטכ"ל שבוע לפני בחירות שהיועמ"שית מאשרת לו באיזה שקר כלשהו של שיקולים ביטחוניים? תגידו, אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? אני לא מבין.
החלטה של נתניהו למנות אנשים זה רק מהטובה האישית שלו. אתה יודע, יש עכשיו סיפור. רוצים למנות נציב שירות המדינה. מה זה נציב שירות המדינה? זה האיש שחי כאן על 70,000 עובדים. סוג של שומר סף דרמטי, שלא יאפשר לכל מיני פושעים לקבל תפקידים, שישמור על קריטריונים מינימליים לכניסה בתפקיד, שבסוף האנשים האלה אמורים לשרת אתכם, מאזינים ומאזינות, כל אחד ממכם. כי אם הם כושלים, כמו שהרבה מאוד כושלים היו בשבעה באוקטובר, אז המדינה קורסת וצריכים ארגונים, כן, ינון, ארגוני מתנדבים, כולל אחים לנשק, שיבואו, כי אין מדינה. למה אין מדינה? כי נתניהו שם גמדים בכל מיני תפקידים, גמדים, גמדים, בתפקידי מנכלים, בתפקידים שאמונים על באמת מערכות ענקיות, הם כושלים, הארגונים לא מתפקדים, וכשיש משבר כמו השבעה באוקטובר, הכל קורס. אז עכשיו הוא רוצה למנות בחור בשם כחלון, אמרו לי שהוא היה עבד בפרקליטות, ניהל שני אנשים, להיות איש שממונה על 70,000 איש. עכשיו, מותר לנתניהו, כן, מותר לו, לא משנה שבסיפור הזה יכול שבגץ יפסול, מותר לנתניהו, אבל בדרך הוא הורס כאן כל חלקה טובה, כי נתניהו כמו נתניהו, מעניין את נתניהו, רק נתניהו, תכניסו לכם את זה לראש, תכניסו לכם
את זה לראש. איך מינו את גלי בהרם?
רגע, רגע, רגע. גדעון סער, השותף שלכם, שר החוץ.
איך מינו?
ארבעה מנדטים,
כי הוא היה בצד הנכון.
תקשיבו, תקשיבו.
זה היה כמו למנות תת אלוף לרמטכ"ל. איך זה עבר?
רגע, שנייה, שנייה, גרוניס לא הסכים. אוקיי, שנייה רגע, תן. מה שנתניהו רוצה זה שומרי סף חלשים, זה שומרי סף שהוא יוכל לנהל את הארגונים ולנהל את הכל דרכו, כי אם הוא ישים שם אנשים עם כוח, כמו גלנט, כמו גלנט, אנשים עם כוח, אנשים דעתניים שחושבים על טובת המדינה,
הוא
מינה
את
גדי
ברנע,
לטובת המדינה, רגע, ינון, ינון, אתה מפריע,
גדי ברנע הוא ינון,
חלש, אם הוא ימנה אנשים חזקים, דעתנים, עם חוט שדרה, עם אינטגריטי, לא טוב, לא טוב, לא טוב, אנחנו רוצים אנשים חלשים, נטולי דעה, בלי עמוד שדרה. עכשיו אני רוצה לחזור שוב לתחקיר המצוין.
גדי ברנע הוא איש חלש? הוא מינה את גדי ברנע.
אני רוצה שוב, אני רוצה עוד דבר. קודם כל להשיב לך. אתה באת ואמרת, מותר, מותר להפגין מול בית של משפחה שכולה. אתה יודע מה, ינון, באמת, אסור להפגין מול בית משפחה שכולה.
אז למה מפגינים מול נתניהו?
כי הוא ראש ממשלה. אח שלי, הוא ראש ממשלה, יש הבדל. הוא ראש ממשלה.
אתם תחליטו מתי מותר ומתי אסור, אבל הוא משפחה שכולה.
אם אי אפשר להפגין מול ראש ממשלה,
אבל הוא משפחה שכולה.
אם אי אפשר להפגין מול ראש ממשלה, תסגור את המדינה.
אבל הוא משפחה שכולה.
טוב, תן לי, תן לי, תן לי, אחי, תן לי. אם זה היה מותר, אז למה נתניהו התנצל? ואתה אמרת לי, אתה לא זוכר שהתנצל? אז אני אשמיע לך את ההתנצלות של נתניהו. תשמיע את הקטע ששר עכשיו העביר לך.
כאח שכול, אני מתקשה לשמוע את האמירות שאחי יוני, שנפל במערכות ישראל, יוני היה מתבייש בך. יוני היה מתהפך בקברו. ולכן שאני שומע אמירות כאלה, מכוונות לאחרים, כמו שנעשה בקיסריה, אני מגנה את זה בכל תוקף.
מגנה בכל תוקף.
אנחנו חייבים לכבד את תחושת האובדן של המשפחות השכולות באשר הן, ואני אומר את זה לכולם, מימין ומשמאל.
שמעת, אינון? הוא מגנה את זה בכל תוקף, לא יעזור לך. שרה נתניהו שלחה, רואים את זה בהודעות, גם אי אפשר להכחיש, אתה יודע, בסיום כל תוכנית, בעיקר של עובדה ותוכניות תחקיר כאלה ואחרות, בעיקר בערוץ 12, יש בסוף את התגובות הקבועות, ערוץ שמאל, ערוץ תרעלה, שקרים, מה תגידו עכשיו? הנה, ההודעות של שרה נתניהו שולחת מפגינים להפגין מול בית משפחה שכולה, כתובות בהודעות לחני. הודעות לחני, אי אפשר להכחיש את זה, אי אפשר כל דבר להגיד שקרים, אין שקרים, אלא הודעות. עכשיו, כל מי שקרוב לעניינים יודע איזה עשרות שנים שהיא מארגנת, היא עומדת, יש לה עכשיו עוזר, לא עכשיו, כבר בשנים האחרונות, קוראים לו יאיר נתניהו, אבל הם מנהלים את העסק, שקועים הצוואר, כל הקשקושים, תעזבו, הם לא קשורים, הם עסוקים פה, הם עסוקים, זה, עזוב, זה דברים בטלים, זה בדיחה שהופרכה ביום חמישי ברעש גדול, ואפילו נתניהו שפעם הלב שלו היה במקום הנכון, הבין שהוא חייב להתנצל על החרפה הזאת, החרפה שאשתו הייתה אחראית לה. בואו נצא לפרסום.
רגע, רגע, לא, 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 נשמה, שנייה. לא, 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 זה איך בן אומר, עכשיו אני עונה. עכשיו אני עונה.
כן, מה זה, נהיית?
אדוני, תראה, אתם, הרי לא יעזור שום דבר, הכל זה קרדום לחפור בו, לא משנה מה, יש רק דבר אחד שמעניין אתכם, כן, וזה לפגוע בנתניהו ולפגוע בבבונים. אבל אדוני, הבבונים זה רעיון, אי אפשר להשמיד אותו.
אבל תענה לי על ההתנצלות של נתניהו.
בסדר, כי הייתה התקפה, אז הוא עשה, אז הוא התנצל, בסדר.
אבל אתה אמרת, אתה לא זכרת, ואמרת שזה בסדר.
שם הסתרק, ראיתי את זה גם.
זה בסדר להפגין מול משפחה שכולה?
סרי, זה לא יעזור, אני לא מזדעזע מהזעזועים שלכם.
לא מזדעזע.
לא מזדעזע.
אבל לפני כמה חודשים אמרת דברים קשים נגד שרה נתניהו.
כולכם תצייצו.
אבל אמרת דברים קשים נגד שרה נתניהו לפני כמה חודשים.
אבל זה היה הזעזוע שלי, מהזעזועים שלכם אני לא מתרגש.
חלף,
אבל כשאתם מזדעזעים אני נרגע.
אבל הזעזוע במעשים של שר.
איך שאתם מזדעזעים על משהו שהוא לא ערכי ולא מוסרי ולא יהודי ולא זה, כל הדברים האלה, אני בז
לזה. אבל אתה הזדעזעת.
אני מגחך, אני עושה...
אבל אתה הזדעזעת.
אני עושה...
אבל אינון, אתה הזדעזעת.
בואו, עליי לא תעבדו.
הזעזוע שלך חלף? חלף, על שרה הוא חלף?
אני אמרתי דברים, כן, ששמעתי, ואמרתי את הדברים. כשאתם מזדעזעים מההתנהגות של שרה, אחרי שהם ממררים לנתניהו את החיים, יום, שעה,
למי, לבנט לא מררו? ראש ממשלה בישראל, מה לעשות?
יום, שעה, ממררים לו את החיים, כולל מהבית של השכנים שלו, כן, ולא נמאס, ועולה לאדם לראש. אני יודע שאצלכם, בקבוצות וואטסאפ שלכם, הכל נורא אלגנטי, והכל נורא ערכי ומוסרי, אתם אף פעם לא מקללים, אתם אף פעם לא מתפוצצים, אני מכיר אתכם, אני הרי עבדתי איתכם המון שנים, בכל המקומות, בתיכון, בצבא, בעבודה, בכל המקומות, אני מכיר אתכם, לפני ולפנים, אתם אנשים נורא ערכיים ונורא מוסריים, אתם אף פעם לא מקללים, אתם מדברים נורא יפה אחד על השני.
אז היא מארגנת הפגנה והוא מגנה? היא מארגנת הפגנות והוא מגנה. היא ארגנה הפגנה מול בית משפחה שכולה, ונתניהו מגנה.
כן, נכון. אצלכם, אתם נורא מזדעזעים, כי אצלכם הכל נורא מוסרי ונורא ערכי. תרשה לי להגיב לך במילה אחת. פרסומות.
פרסומות.
כן, יוסי יהושע, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר.
אתה שומע, באחד האולפנים פגשתי את ישראל זיו בשידור, אלוף בישראל זיו וחביבו של ינון מגל, ודיברנו על התימנים, על החוטים. ואומר אלוף ישראל זיו, התימנים הם כמו מסטיק שנדבק לנעל, אי אפשר להיפטר איתו, ואני אומר וואחד מסטיק, מה עושים איתם באמת?
תראה, כפי שאתה מכיר אותם היטב, הם עקשנים.
גילוי נאות שלנו תימנים.
כן, ואין, אני לא מוצאים במערכת משהו שיכול להרתיע אותם, ואנחנו ראינו את זה עם מלחמות קודמות שהם ניהלו. אין לנו מרכזי כובד שאתה אומר, רגע, עכשיו אני תוקף בתימן ואני מכריע או פוגע בהם בצורה כזו שהם יפסיקו לשגר. ודבר אחרון, אנחנו גם לא חקרנו מודיעינית את האזור הזה, את תימן. יש לנו מספיק זירות פתוחות, ולפעמים אני שומע מהציבור, מה לא, אין לנו מטרות בתימן, אז יש לנו את חמאס בעזה, ויש לנו את חיזבאללה ואת סוריה ואת היוש ואת איראן כמובן, ומיליציות בעיראק, וקשה מאוד גם בתימן, ואנחנו עדיין...
אבל אינון, אני אומר, אבל יוסי, הסעודים חקרו, הסעודים, למי שלא זוכר, ניהלו במשך 5 שנים מלחמה קשה מול התימנים, מול החות'ים.
וחטפו את הרמקו גם.
רגע, 300,000 תימנים נהרגו במלחמה הזו שנמשכה 5 שנים. בסופה, עם כל המערכות המתקדמות של הסעודים, באמת יש להם מערכות מתקדמות אמריקאיות ברמה של ישראל פחות או יותר, הם סוג של הרימו ידיים. אז אם הם לא הצליחו להכריע אותם, שכנים שהתמקדו רק בהם, חזית אחת, מה אנחנו נעשה?
נכון, לכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו מצפים לכניסתו של טראמפ, שישנה שם את דפוס הפעולה, אולי יפעיל לחץ על האיראנים, אף שכל הגורמים שדיברתי איתם אומרים שהשליטה של האיראנים בחות'ים היא לא כפי שנדמה לנו, זה לא חיזבאללה, הם מספקים נשק, אבל עדיין הם פועלים באופן עצמאי, הם מספקים להם נשק לחות'ים, אבל החות'ים פועלים באופן עצמאי, וזה יהיה אתגר מאוד מאוד קשה. מה כן, הערכה בישראל היא שהירי הזה יגבר בתקופה הקרובה.
יגבר? התקיפות, הירי של החות'ים?
של החות'ים, והתקיפות הישראליות לא ממש מרתיעות אותן, להפך, הם יגיבו באש.
איך להפך? ראינו מה שהישראל עשתה בנמל חודדה, לא מרתיע שום דבר?
לא מרתיע, ואנחנו נצטרך לשחק הגנה. ובסיפור של ההגנה נצטרך לפעול, ויש כאן דילמה של מדיניות הפעלת מיירטים של החץ, למשל בשני המקרים האחרונים, לא היה כאן איזה שיפור או טיל מיוחד שהם שיגרו לעבר מדינת ישראל, במקרה הראשון הייתה פגיעה חלקית, היה צריך להוציא מיירט נוסף של חץ, במקרה של שישי שבת לפנות בוקר הייתה החטאה, גם היה צריך להוציא עוד חץ, הוציאו שני מיירטים של כיפת ברזל, אתם יודים מעלות של
טוב הבנו חץ. יוסי זה מורכב, בסדר, הבנו מורכב, את האירוע, בסדר, בוא נדבר קצת על שר הביטחון והרמטכ"ל, בסדר, שיתפלו בחות'ים, תודיע לי כשתוקפים שם, בסדר,
לא זה בדיוק אוקיי. הבעיה, זה
הבנתי,
לא
יש חות'ים, יש בעיה, תטפלו בה, תודה, תגיד לי, מה קורה בין שר הביטחון והרמטכ"ל?
שר הביטחון שם דדליין לרמטכ"ל לגבי התחקירים לעוד חודש וחצי, כאשר עד עכשיו הרמטכ"ל לא סיים את התחקירים, הוא אמר שבחודש יוני הוא יסיים אותם, אנחנו בחודש דצמבר, ונותר לו עוד חודש וחצי כדי לסיים את כלל התחקירים. תראו, אני בספק אם יצליחו לסיים את זה בצורה מקצועית בחודש וחצי. ואני אתן רק דוגמה קטנה. ביום שישי, נערך התחקיר על הליל השבעה באוקטובר, ותכף אני אדבר עליו. בדיון הזה הציגו, בכל השעות האלה, עד כניסת שבת, הספיקו להציג רק את סוגיית המודיעין, וגם היא לא סוכמה. עכשיו, רק על ליל השבעה באוקטובר, אנחנו צריכים את ההתייחסויות של חיל האוויר, אנחנו צריכים את ההתייחסות של פיקוד הרום, של אוגדת עזה, של אגף המבצעים, רק על ליל השבעה באוקטובר. עוד לא דיברתי על תחקירים שלמים שצריכים להיות של חיל האוויר, של כל הגופים שהזכרתי עכשיו, של אוגדת עזה, של היישובים, כל יישוב שנכבש.
אז לא יעמדו בדדליין, זה מה שאתה אומר?
אני, לא, מבחינה מקצועית אני לא רואה, אלא אם כן מישהו יחליט, אתם יודעים, שהתחקיר לא יהיה שלם. אבל זה מצופה היה מהרמטכ"ל, אחרי שאמרתי את זה, הרמטכ"ל אמור היה לסיים את זה, לפני כן.
ולמה לרמטכ"ל לא יבוא עכשיו לשר הביטחון, נגיד לו תקשיב, עם כל הרצון הטוב אנחנו לא יכולים לסיים את זה בינואר?
אני לא יודע אם הוא ירצה להיכנס להתנגשות ומה הוא יאמר לו.
כן, אבל בסוף טיב התחקירים זה הדבר החשוב, לא עמידה בדדליין. טיב התחקירים, עומקם, החשיפה של כל הליקויים.
תראה, אני דיברתי, זה לא מפי הרמטכ"ל, אלא מפי המתחקרים. אמרו, אם אתה רוצה לעשות תחקיר רציני ולהציג אותו ולדרוש התייחסויות, כדי שאחר כך משפחות שכולות ומשפחות חטופים לא יערערו על התחקיר, לוקח זמן לעשות את זה. זאת אומרת, נכון, היינו צריכים לסיים את זה מוקדם יותר, אבל בנקודת הזמן הזו שבה אנחנו נמצאים, חודש וחצי זה אומר לנטרל את
הצבא. תגיד לי, הוא מראה לרמטכ"ל את הדלת החוצה?
אני חושב שכן, וזה מתבקש.
למרות ששר הביטחון מכחיש את זה.
למה זה מתבקש?
הוא יכול, זה בסדר, ברק, מה אתה מצפה שגיד? תראה, אם רק תסתכלו על הסיפור של הלילה של השישה באוקטובר, כל כולו סיפור של רמטכ"ל וראש שבק. חברים, ככל שחולף הזמן, אני אומר את זה מהרגע הראשון, אבל הסיפור פה הוא מאוד מאוד פשוט וברור. הם ניהלו את האירוע בלילה. רמטכ"ל לא מאיר אפילו את מפקד חיל האוויר, גם לא את ראש אמן. בסדר? עם כל ההשמצות על ראש אמן. עכשיו, כל הסיפור כאן הוא סיפור של ביטחון מקורות. האם שומרים על המקורות שלנו בסיפור הפעלת הסימים ולא נלאה יותר מדי, או האם מעלים את הכוננות באוגדת עזה, ואם נעלה את הכוננות באוגדת עזה, אנחנו עלולים לשרוף מקור. ולכן אומרים...
זה לשרוף וואחד מקור, כן, זה לשרוף וואחד מקור.
אוקיי, אבל דילמה, אומרים המפקדים באוגדת עזה, מה, אנחנו רשלנים? אנחנו לא היינו מעלים כוננות עם שחר? עלתה כוננות עם שחר, אבל כוננות עם שחר הייתה לשגרה, לא למלחמה. אומרים באוגדת עזה, כשהיה איום של ירי נונטט, אתם זוכרים את האיום של ירי נונטט, סגרו את כל האוגדה מחשש לירי טיל נונטט אחד, ואנחנו ביקרנו אותם.
כן.
לא אמרו לנו, לא אמרו לנו להתכונן לאירוע כזה, ולכן לא ביצענו את הסדרת פעולות. עכשיו, יכול להיות שאגב אני מזכיר, שהרמטכ"ל קבע הערכת מצב בשמונה בבוקר. זאת אומרת, מבחינתו אין אירוע. אם היה אירוע, חשש לאירוע, גם הוא לא היה הולך לישון ואומר להם תבואו אליי בשמונה בבוקר.
אז מה אתה רוצה להגיד בזה?
אני רוצה להגיד שכל האירוע כל כולו, בהחלטה שלו ושל ראש השבק, לגבי הבחירה...
הווה אומר.
הווה אומר, את מה שידוע. הם שניהם כשלו, אין לך שאלה.
יש מקרים, תראו, יש מקרים, ינון, שבהם למשל, נגיד, החטיפה בהר דוב, פתיחת מלחמת לבנון השנייה עם החטיפה, שזה רואים ברמה הטקטית, אתה אומר, רגע, איך המגד התנהל, איך מפקד החטיבה, מפקד האוגדה, איך הוציא את הסיור, איך לא. כאן האירוע לא התנהל ברמה הטקטית. כאן הוא התנהל במטכ"ל. עם שלושה, ארבעה אנשים
שהיו על הקו... יוצא, אתה מוכן לדבר איתי בשורה תחתונה, בבקשה?
בוודאי, אני איתך, וגם פירטתי את זה בצורה...
אז מה השורה התחתונה?
שהוא צריך ללכת, בוודאי, צריך ללכת מזמן, שניהם הוא וראש השבק, אנחנו כל הזמן, אגב, עוסקים באמן. איפה החיות של ראש השבק? השבק אחראי על עזה לא פחות, נאמר את זה בעדינות, מאשר אמן.
אבל אומר גלנט הבוקר, המצוטט באמיר אטינגר בישראל היום, שאם ראש השבק ילך, אז השבק עלול, איך הוא אמר, ליפול כמו המשטרה.
תראה, אם לוקחים מועמד מתוך השבק, ויש מועמד מוביל שהיה סגן ראש השבק, אני לא רואה, זה להטיל בו, אתה מכיר אותו, האח של, מם, לא משנה. אם אתה מטיל בו, אתה אומר גם מועמדים, מה אתה אומר?
תגיד לי, ואם מאיר בן שבת, למשל, ואם מאיר בן שבת,
שנייה.
מאיר בן שבת זה משהו אחר, שנייה. אני אומר, אם המועמדים מתוך, אני משתדל להיות מדויק בדברים שלי. אם אתה לוקח מתוך הארגון, אין שום בעיה, כנל בתוך הצבא. למה מטילים דופי באייל זמיר או אמיר ברם?
מי מטיל דופי בהם?
אם יבחרו, לא, שאומרים, רגע, לא, אני אסביר לך למה. כי כותבים או אומרים, זה שיקול פוליטי, אסור לתת לו למנות את הרמטכ"ל, סליחה.
לא, לא, מדברים על משהו אחר, יוסי, בוא תעשה סדר. מדברים על זה שנתניהו מבקש תחקירים מהצבא, והוא מסרב בכל תוקף לעשות תחקיר לעצמו.
הצבא לא צריך לעשות תחקיר?
אבל גם נתניהו צריך.
אבל הצבא צריך לעשות?
גם נתניהו צריך להקים כאן ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט, כמו שהוא צרח על סיפור הקשקוש של הרוגלות. גם בראשות שופט, הרי הוא צרח לפני שנתיים וחצי, חייב אם להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט עליון, כי כל יום שעובר הגורם לשיבוש חקירות.
מה השאלה? אנחנו עם רואיין. מה השאלה?
השאלה היא, לא שאלה, הקביעה היא שנתניהו צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, כמו שהצבא צריך לבצע תחקירים, והכל כדי שהאמת נצא, כי זה קיומי.
תודה על ההערה.
את השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר צריכה להיות לשניים. את הלילה של השבעה באוקטובר, אחריות כל כולה על ידי צבא ושבק על ראשיהם, ואלה שגם לא התקינו את שר הביטחון גלנט ולא את ראש הממשלה. אבל השבעה באוקטובר גם צריך לחקור אותו עד השבעה באוקטובר. וזה מי דאג לכך שחמאס יקבל מיליארדי...
מי עשה את הגירוש מרצועת עזה? מי נתן להם רובים? כן, הכל אנחנו נחקור. הכל, מעולה.
אבל היה כאן ממשלה, והייתה כאן ממשלה שגיבשה מדיניות.
בסדר גמור. וצריך, בהחלט צריך ועדת חקירה, רק לא ברשות אנשים שצריכים להיחקר.
ברשות ינון מגן וניסים וטורי. אולי אתה תעמוד בראש ועדת חקירה, ינון?
לא, אילנה דיין תעמוד.
לא, ניסים וטור.
לא, אתה תעמוד.
לא אני ולא אתה, שופט עליון.
רגע, ינון, תן לי שנייה ברק, אז מי תשים שם? מי יחקור את כל...
יש הצעה לוועדת חקירה
שיהיו בה אנשים מהאופוזיציה ומהקואליציה.
מה, פוליטיקאים?
אני,
אתה
תשמע,
אתה לא משוין שמקרואים לא
שחקרו? עם כל הכבוד לשופטים, אנשים כמו מלצר, או כמו רות רונן, או כמו חיות, או כמו, או כמו יצחק עמית, זה אלה לא אנשים, אלה לא, הם חלק מהמשחק.
יוסי.
הם בקבוצה, הם בקבוצה, שיש לה אשמה על האירוע.
יוסי, בימי, יש לי בשורה, יש לי הודעה. יוסי, בימים הקרובים, בתוכנית הפטריוטים, יסגרו חברי ועדת החקירה הממלכתית.
זה עדיף מאשר שופטי בית המשפט העליון. יותר אובייקטיביים.
זה כנראה
יהיה... יותר אובייקטיביים מיצחק עמית ואסתר חיות.
זה כנראה יהיה פליישמן וזמרי.
כן, נכון. יותר אובייקטיביים מיצחק עמית ורות רונן, שהלכה לבדוק אם לנוחבות יש דפים ועתים, לכתוב עתירות.
אבל אינון, אלה אתה אומר לא, אני בסדר, אינון, נגיד אלה לא. אנחנו חייבים למשפחות השכולות, למשפחות החטופים, לכולם, דין וחשבון, ודאי, מה ודאי, קרה שם.
חד משמעית.
אבל ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע, אוקיי? אנחנו לא נוכל לבצע תחקירי אמת.
טוב. קיבלתי את עמדתך, יוסף, יוסי יהושע.
כשאתה לא מתיישר עם דף המסרים,
על כל מה שאתה, אני רוצה שאתה תעמוד בראש ועדת החקירה ברק.
אתה יודע מה?
אתה נראה לי אובייקטיבי, אתה נראה לי בחור אובייקטיבי. יוסי, תודה, יישר כוח, פרסומות, בבקשה, תודה.
הצעה התקבלה.
אנחנו פה בתוכנית עם יושב ראש הוועדה הממלכתית, יושב ראש הוועדה הממלכתית, לחקר אירועי השבעה באוקטובר, מר ברק סרי. שלום לך, ברק.
יושב ראש הוועדה הממלכתית, מזמין אתכם בתחילת השעה השנייה. סיפור.
יש לך סיפור?
סיפור.
או, עיתונאי!
שקשור, לא, 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 עזוב עיתונאי, סיפור פיקנטי, שמתחבר גם לתחיל.
פרפראות.
שקשור גם אליך.
באמת?
אליך, לא בפנה. בסוף,
אני אגיד לך משהו.
זה לא סיפור מביך מבחינתך, אבל אתה היית בלי מודע, בלי מודע, צד לסיפור הזה, הוא סיפור מאוד מאוד מעניין.
בסוף,
אבל אתה אוהב שמספרים עליך סיפורים, הכל מתחבק אליך.
אין סיפור שלא מגיע אליי.
איך שר אומר, אין דבר שינון יותר אוהב מאשר שמדברים על ינון. אז אנחנו...
ככה שר אומר?
ככה שר אומר.
תספר לי על זה עוד מה הוא אומר עליי.
אז אנחנו בפתח השעה השנייה נספר לכם סיפור שמתקשר לסיפור עובדה שקשור אליו גם ינון מגל, אבל אני אומר עוד פעם, הוא לא צד רע בעניין, הוא צד פסיבי, ואני חושב
אני... חושב את האצבעות או את הציכרוניים?
ואני חושב שבפעם הראשונה הוא שומע את הסיפור הזה.
מדהים, מדהים. חבר'ה, תהיו איתנו.
תהיו איתנו.
לא להיכנס בעצים. תודה.
בתחילת השעה השנייה, ובתחילת...
אין לכם עתיד, וזה הכל יהיה פה
רגע, הסיפור שיעניין אותך.
תן לאנשים קצת מוזיקה. אתם זן שהופך, ואין לכם עתיד, והכל יהיה פה רק רע, ויהיה פה עוד יותר רע, ועוד יותר רע. זה אם לא נקפלניסטים, חבר'ה. זה ברק סרי כתב את המילים. כן, בבקשה, ברק.
לא, אני הנחנתי...
אתה הנחנת, כן.
בן כספית כתב.
כן, בבקשה.
עכשיו הבטחתי לכם סיפור והראות. דיברנו רבות בשעה הראשונה על סיפור חנה בלוויאס, התחקיר של ספי עובדיה, התחקיר הקשה.
אתה אומר את השם שלו לא נכון, אבל לא משנה.
בלוויאס, בלוויאס. בעובדה, אשת אמון, שנים עם שרה ובנימין נתניהו, חלתה בסרטן בשנת 2023, הרגישה לפחות מה שהיא סיפרה לי, שזורקים אותה לה, באמת, באופן הכי בוטה, בסוף התחקיר הזה, רואים שהיא מוזמנת שרה נתניהו מביתה ביפו לקסריה, יושבת שם ליד הבית, ואחרי משהו כמו שעתיים וחצי, שלוש, אישה כאמור חולת סרטן, במצב מאוד לא טוב, נשלחת לביתה, ושרה אומרת לה, אולי אני אזמין אותך מחר. זה על חנה, באמת אשת אמון שעבדה בשך שנים במצודת זאב,
אילנה דיין לקחה את הסלולרי של אישה מתה.
רגע, שנייה, שנייה, אבל בוא נמגיע עכשיו לסיפור,
לפואנטה. אתה מבין את האירוע על מה אנחנו מדברים?
עכשיו, זה חנה בלוויאס.
אישה שמתה מסרטן, אילנה דיין לקחה את הסלולרי שלה.
תן לי להגיע לפואנטה.
בוא, אתה יודע, בוא, זה, כן.
עכשיו לפואנטה.
לא, אתה עשית פה הקדמה.
יש בחור, יש בחור, רגע, יש בחור שברוך השם חי וקיים ובריא, קוראים לו יאיר קספריוס. יאיר קספריוס היה במשך שנים סוג של עוזר אישי של שרה נתניהו, הביא אותו ניר חפץ, הוא היה כתב ספורט בידיעות אחרונות, ניר חפץ היה עורך מדור הספורט של ידיעות, הביא אותו ללשכה, מאז הוא ככה, הלשונות הרעות אמרו שניר חפץ מינה אותו, היה איש אמון של ניר חפץ, צמוד לשרה נתניהו כדי שניר חפץ ידע על כל דבר שקורה סביב שרה נתניהו, מת, הוא עבד שם, אני זוכר אותו, עבדנו משך שנים במקביל, אני הייתי בלשכות אחרות, הוא היה בלשכת נתניהו, הוא היה צמוד לשרה נתניהו. חנה בלוויאס בזכר, חנה בלוויאס בזכר, נאמנות אין קץ, אני רואה את הפוסטים של אשתו בפייסבוק, נתניהו, תמיכה, אהבה, מסירות נפש וכו' וכו', עד מרץ השנה. אני מכיר לכם ידיעה ממרץ השנה, ירון אברהם, N12. לשכת נתניהו גואשת ורוכשת בימים האחרונים בעקבות מה שמכנים שם מכת הדלפות, שהולכת ומתעצמת בשבועות האחרונים. הערב יום רביעי פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית כי בלשכה חושדים שאחד מחברי הסגל הוותיקים, יאיר קספריוס, כאמור, משרת, אין לי מילה אחרת, של שר נתניהו, שעובד בצמוד מאוד לשר נתניהו, הדליף ידיעות לתקשורת שהביכו את הלשכה ואת שר העצמה. החשש התגבר בעקבות דבריו של ינון מגל בערוץ 14, ואני מוסיף גם ב-103, נגד נוכחותה המוגברת של אשת ראש הממשלה בלשכה, על כך שהיא גורמת נזק ועל המעורבות שלה בהודעה השרויתית שיחסה לוועדת מירון, והאמירה שזו ועדה פוליטית. טוב, ונמשך ונמשך ונמשך, זה היה במרץ 2024, השנה. מיד לאחר כך, קספריוס, נשוי, אבא לילדים, מפרנס משפחה, הוצא לחופשה, כמעט הייתי אומר, נבעת מהלשכה, וכנראה שהיו חששות שהוא ידבר, כאמור, הרבה שנים ליד שר נתניהו, כפו שם על הנציבות, יוסי שלי, אני כבר לא יודע מי, להחזיר אותו לעבוד, לא ברור מה הוא עושה, הוא נמצא בלשכת, הוא רשום בלשכת מנכ״ל, לא בלשכה עצמה, כי שרה מאוד מאוד כעסה, כי גם יראו לה בעיניים, כנראה דברים שהוא כתב נגדה, אבל כל זה נבע בגלל שהוא דיבר עם ינון מגל על פי החשד המרכזי. בעת ים ינון מגל הלך וביקר את שר נתניהו גם בערוץ 14 וגם ב-103 על מעורבותה, על שהיא הייתה במשך שעות בקריה, מה יש לה לעשות שם, על הנוכחות שלה בפגישות עם משפחות החטופים. באמת דברים קשים מאוד ינון מגל אמר. ועכשיו אני שואל אותך, תשמע, חנה בלוויאס, לצערנו הרב, הלכה לעולמה. אבל יאיר קספריוס, שנתן את נשמתו, הקדיש את שנותיו הטובות ביותר לעבודה נאמנה, מסורה, באמת במסירות נפש, שעות על השעות, אנחנו יודעים מה זה לעבוד בלשכת ראש הממשלה, זה מבוקר עד בוקר. באמת, בלי שום דבר, נזרק מלשכת ראש הממשלה בגלל שהוא דיבר איתך. מה אתה אומר?
זה הסיפור, סרי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, אלוקים שישמור? מה אתה רוצה? תעזור לי, מה קורה? מה יהיה? מה אתם רוצים מהחיים שלי כולכם? מה אתם רוצים? מה, הבאת לי פה איזה סיפור מלפני שנה?
לא שנה.
מאיזה אירוע?
נכון, שמונה חודש.
מה זה רלוונטי עכשיו?
רלוונטי לסיפור של חני.
מה, כי הוא נזרע, לא דיברתי עם הבן אדם הזה בחיים, לא יודע איך אומרים את השם שלו, כמו שלא, אני לא יודע איך אומרים את השם. יאיר קספריוס. את השם של האי, אני לא יודע איך אומרים, ואת השם של האו, אני לא יודע. לא דיברתי עם אף אחד, אני לא יודע מה אתה רוצה. מה הבאת? כאילו עכשיו הבאת איזה סיפור? מי שישמע, אלוקים,
ולעצם העניין,
מה העצם העניין?
אדם נזרק בגללך.
אדם נזרק בגללך מעבודה. איזה נזרק בגללי? לא דיברתי עם הבן אדם בחיים. מה אתה רוצה מהחיים שלי?
אבל ככה מאשימים אותו.
מה אתה רוצה ממני, אלוקים?
אבל מאשימים אותו שעבודתו
נלקחה ממנו. אז אם מישהו מאשים אותו,
שהוא דיבר איתך. לא אני מאשים אותו, מאשימים אותו בלשכה.
מה אתה רוצה?
דיבר עם ינון והדליף דברים.
מה אתה רוצה?
שמאוד פגעו בשרה.
אין לי מושג מי הבן אדם. אין לי מושג מי הבן אדם. שחרר אותי. אני לא יודע מה אתם רוצים מהחיים שלי. איך אני קשור לאירוע הזה?
למה לא אמרת לשרה ידול או במה?
מה אני אגיד לשרה? אני לא אומר לשרה, אין לי קשר עם שרה, אין לי קשר עם יאיר, אין לי קשר עם קספריוס, אין לי קשר עם
מליאס
או איך שקוראים לה.
עם יאיר נתניהו יש לך.
מה אתם רוצים מהחיים שלי?
עם יאיר נתניהו יש לך. לא, זה אני יודע בוודאות.
יאללה, מה אתה יודע בוודאות?
בוודאות, שיש לך קשר מצוין עם יאיר נתניהו.
אז אתה מבלבל את המוח.
אני אספר לך אחרי זה איך אני יודע, לא יביך אותך כאן בשידור.
תספר איך אתה יודע, לא בשידור.
לספר?
אין לי שום קשר. תספר מה שאתה רוצה.
לא, אני יכול לספר.
תספר, כן.
גם משיחה פרטית שלנו?
נו, כן.
לא, אתה מאשר לי?
לא, מה שאמרתי לך בשיחה פרטית, אין לי מושג מה אמרתי לך בשיחה פרטית.
אז אני לא אגיד.
לא.
אז אני לא אגיד. הנה, אתה רואה, אני בן אדם...
אין לי קשר עם יאיר נתניהו, אני לא יודע מה אמרתי לך בשיחה פרטית.
אמרת לי בשיחה פרטית דברים אחרים.
לא משנה מה אמרתי לך בשיחה פרטית. מה שאני אמרתי לך בשיחה פרטית לא נוגד את מה שאני אומר לך עכשיו. אין לי קשר עם יאיר נתניהו.
איך אתה מגיב לזה שאדם בישראל...
ואין לי קשר עם שרה נתניהו.
איך אתה מגיב לזה? אבל הוא פותר בגללך.
ואין לי קשר עם ליביאס.
אבל הוא פותר.
ואין לי קשר עם קספריוס.
אבל הוא פותר בגללך.
ואתם חבורה של מבלבלי מוח. אבל הוא פוטר בגללך. שכל מה שמעניין אתכם כל היום זה ביבי, ביבי, שרה, שרה, יאיר,
אתם מבינים את הפרקטיקה.
אכלתם את הראש, מקשקש לי פה איזה סיפור מלפני כמה חודשים שמאשימים שהוא דיבר עם ינון מגל, והוא כל מיני,
אתה מבין שיאיר כספר, שתבינו,
אני בן 55, למה זה מגיע לי? 56 עוד מעט. מה עשיתי רע בחיים, באפריל, מה עשיתי רע בחיים שלי שזה מגיע לי? תן לי להשמיע לך את יאיר לפיד.
רגע, יאיר כספר עוסק לשפר, למה זה?
חני בזכר, הוא נותן בהם סימנים, והיא עשתה הכל, וזה זה. שורה תחתונה, שורה
תחתונה,
לקחתם טלפון של אישה, לקחתם טלפון השורה התחתונה, לקחתם טלפון של אישה שמתה מסרטן, והוצאתם הכפשות על שרה נתניהו, זו השורה התחתונה.
אבל לא כואב לך.
ואתם מנקים את הכל.
לא כואב לך, יאיר.
ואתם מנקים את הכל.
לא כואב לך, יאיר כספרוס.
מנקים את הכל, כן, בזה שזה נגד שרה ונגד ביטי.
לא כואב לך, יאיר כספרוס, שאיבד את עבודתו בגללך.
אני לא מכיר את הבן אדם.
אבל הוא בגללך מאשימים אותו, שהוא דיבר איתך בגלל זה, הוא איבד את עבודתו.
בבקשה, אני מתחנן, שחרר אותי מהשטויות האלה. אין לי תאים ספר במוח. אתם אוכלים לי את כל התאים במוח.
רק לסכם את הקטע הזה.
אין לי תאים במוח. אין לי. לא, סרי, די, נגמר. לא.
רק שמילה, מילה.
אין מילה. לא, לא. עכשיו שניות. לא, לא.
אתה מתבייש.
עכשיו אני. לא. לא. בוא נשמע עוד פעם. בוא תשמיע לי אותו ליד המטוס. יאללה. שחרר אותי. שיגעתם את רבי. אתמול הייתה עצרת בקפלן. תן לי בבקשה את יאיר לפיד, בבקשה, תסתכל. הבן, אתה מכיר את זה שבן אדם תובע, אז הוא מתחיל לעשות עם הידיים, נותן מכות במים, אין לזה משמעות, אין לזה אפקטיביות, אין לזה רלוונטיות, זה לא יציל אותו. אבל הוא עושה, נותן מכות חזקות במים ומשפריץ מים. ככה יאיר לפיד, תקשיבו מה קורה כרוניקה של בן אדם שמאבד את זה, בבקשה.
אנחנו פה, אנחנו לא מוותרים, אנחנו הרוב! רוב טוטלי, לא מעורער. של אנשים מעוררי השראה שרוצים לחיות בדמוקרטיה ומאמינים שממשלת החורבן צריכה לעוף מחיינו אל פח ההשפעה של ההיסטוריה. ביבי לא באמת מתחזק, זו הנדסת תודעה. הקואליציה בקושי 50 מנדטים, העם לא איתם, אין בחירות כי הם פוחדים פחד מוות. הם מפחדים, הם יודעים את האמת. כי הם יודעים שברגע שיהיו בחירות, נביס אותם. לא ננצח, נביס אותם. אני פה בשביל לנצח. אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
מה זה הדבר הזה?
זה נגיד לך של האחרונה.
מה זה? סרי, עכשיו.
לאחרונה הוא נותן לאופוזיציה תורה.
סרי, סרי. עכשיו אני מדבר, תודה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הבן אדם על 8 מנדטים בסקר של פילבר.
פילבר?
8 מנדטים.
סקר של פילבר, סקר של פילבר. איפה נווה אתה יושב ראש לשכת עורכי הדין לפי הסקר של פילבר, ברכותיי.
אפשר להמשיך?
כן.
תודה. מומו פילבר, אני מזכיר לכם, היה הסוקר הכי מדויק בכל מערכות הבחירות האחרונות.
בלוף.
הוא אמר שלנתניהו היו 62 מנדטים, בזמן שבערוצי התבלה אמרו על 58-59.
לא נכון, אמרו כמעט 60.
אמרו 59 מנדטים, ומומו פילבר היחיד שאמר שיהיו לו 62 מנדטים, בסוף היו 64. אז לפני שמגחכים פה, כן, כל עוד מותר לפילבר לעשות סקרים, כי תכף השופט מלצר גם מוציא אותו מחוץ לחוק, כן? אבל הוא הסוקר... הכי מדויק.
אזכיר לכם, עד מדינה
סרי,
נגד...
סרי, אבל תן לדבר, מדינה, נשמה.
אבל תציין גם את זה, עד מדינה כן. נגד נתניהו.
מה זה קשור שעוד בו, מדינה? אז מה?
יש נגדו כתב
לא
אישום.
לא הבנתי.
לא בסדר.
אתה כל הזמן מתראה ממזכירים לך דברים אישיים.
מה דברים אישיים? מה, תזכיר לי כל דבר אישי.
מה זה
כל קשור? כל דבר אישי אתה רשאי לי להזכיר לי. אין לי שום דבר שאני מתבייש בו.
מה זה קשור שהוא היה עד מדינה לזה שהוא עושה סקרים?
רוצה לחזור למחנה, רוצה לחזור לבית כנסת בפתח
תקווה. בסקרים הוא היה הכי מדויק, בסקרים הוא היה הכי מדויק.
איפה נווה אתה יושב ראש ישכת עורכי הדין?
אז מה אתה אומר?
בורובסקי, אתה ראש עיריית חיפה.
עכשיו תן לי להמשיך, מחייה, תן לי להמשיך. עכשיו שמעתם את יאיר לפיד, כן? אתה מבין, עכשיו אני רוצה להקריא לכם עוד משהו שיאיר לפיד כתב אתמול, תקשיבו מה הוא כותב. אין מסית ממנו בפוליטיקה הישראלית. אין יותר מסית ממנו, שימו לב. כבר שנתיים ממשלת החורבן היא ממשלה של מיעוט לא לגיטימי. אנחנו בדמוקרטיה, כן? מיעוט לא לגיטימי, הוא אומר על ממשלה נבחרת. הלאה. אשמת המהפכה המשטרית עליהם. אשמת נרצחי השבעה באוקטובר עליהם. אשמת החטופים במנהרות עליהם.
רוב עצום של אזרחי ישראל לא רוצים אותם יותר. מהשבעה באוקטובר, ב-6:29 בבוקר אין להם מנדט. זה אנשים, זה בן אדם, אני משתגע. אין פה תרבות של דמוקרטיה במדינה הזאת. אתם יודעים למה אין פה תרבות של דמוקרטיה? כל אלה שאומרים לכם, כן, שלשלטון לא לגיטימי, זה אנשים שמפסידים באופן קבוע בבחירות. הוא עשה איזה מניפולציה עם בנט, עם 6 מנדטים, אז הוא נהיה ראש ממשלה. אבל באופן קבוע, הם מפסידים בבחירות. לכן כל האמירם לוין ותמיר פרדו ואהוד ברק ועמי איילון וישראל זיו וכל החבורה הזאת, כל החבורה הזאת מדברים על זה שיש סכנה לדמוקרטיה. לא, אין סכנה לדמוקרטיה. יש סכנה להגמוניה. יש סכנה להגמוניה. כל פעם שאתם שומעים אותם אומרים שיש סכנה לדמוקרטיה, תדעו שיצלצל לכם, יש סכנה להגמוניה. הם מפחדים לא לחזור לשלטון, והם לא מקבלים את זה שהבבונים שולטים. רבותיי, הבבונים זה הרוב, אנחנו הרוב. אנחנו הבבונים ואנחנו הרוב, ובסוף דמוקרטיה זה לא כמו בתקשורת, זה לא כמו באקדמיה, זה לא כמו במערכת המשפט, זה לא כמו בפרקליטות, זה לא כמו במתכל, זה לא כמו בכל המקומות שבהם אתם שולטים. דמוקרטיה, כל אחד יש לו זכות הצבעה והקולות שווים. גם מלצר וגם מסעוד המסדרות. אותו דבר, אותו קול. ולכן, במקומות האלה בכנסת, יש מזרחים, ויש פריפריה, ויש ערבים, ויש חרדים, ויש דתיים לאומיים, ויש דרוזים. זה האירוע של הדמוקרטיה. אנחנו יודעים שאצלכם, איפה שהתרגלתם, בשבק, בצהל, באקדמיה, בפרקליטות, בבתי המשפט,
אין מזרחים, אין דתיים,
זה לא האירוע,
אנחנו יודעים. אין מזרחים בערוץ, בתקשורת, בונה, איזה שטויות.
כרגע ימני מדבר, כשימני מדבר, מדבר נותנים כבוד.
אבל מדבר שטויות.
אבל כשימני מדבר,
אבל נותנים
כבוד.
אין מזרחים ודתיים במטכ"ל.
לכן אנחנו יודעים. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד משהו שיאיר לפיד אמר, לדעתי לפני איזה שנה נגיד, שנה וחצי או משהו כזה, לא יודע כמה חודשים, לא יודע מתי הוא אמר, אבל זה אלמותי. שימו לב מה הוא אומר. אנחנו היום ב-22 בדצמבר, עוד 8 ימים נגמרת שנת 24. שימו לב מה הוא אומר פה.
כשהשארתי על שולחנו של ראש הממשלה לפיד 2024, ב-2024 יהיו בחירות במדינת ישראל.
ב-2024 יהיו בחירות במדינת ישראל. כמה הוא מחרטט? כמה אתם מדברים? כמה אתם מקשקשים? כמה כל שטויות? ליברמן, לתקוף פה, לעשות שם, לעשות זה, להשמיד את החותים, לתקוף באיראן, להוציא את סכר אסואן, להשמיד את הנייה, להרוס את החיזבאללה, לעשות זה, ומה הוא אומר? הוא אמר, ביבי לא רוצה מלחמה בצפון. זה דברים שליברמן צייץ. ביבי לא רוצה, הוא רוצה להימנע ממלחמה בצפון, הוא רוצה קנייה, הכל שטויות. אני לא יודע מי יותר מביך אצלכם. גנץ, ליברמן, לפיד, יאיר גולן, אתם חבורה של מביכים, ואתם מדברים על נתניהו? אתם חבורה של מביכים. בסוף יש נתניהו, כן, שהקריס את חמאס, הקריס את חיזבאללה, הקריס את אסד, נתן מכה לאיראן, הפיל את הציר השיעי, עשה שלום עם 5 מדינות ערב, הולך לתת עוד מכה באיראן, ואתם מדברים, ואתם חבורה של מכוחכים, הוא עומד בקפלן וצורח, מלחמה! מלחמה! מה זה הדבר הזה? מה זה, זה מה שיש לכם להציע? הבן אדם תובע, 8 מנדטים בסקר, המלחמה, אנחנו נביס אתכם. הוא אומר, אנחנו לא ננצח, נביס אתכם, ואז אחרי שנייה הוא אומר, אנחנו ננצח. לפיד והיפוכו תוך 5 שניות. אי אפשר כבר עם האווילות הזו, האווילות הזאת. אי אפשר, הכל שטויות. השמעתי לך, את הטלי אגב, שים לב לסיום, אני רוצה להשמיע לך משהו אחד. תקשיב ומה אומר, מה קובה שהיה פרטי של הטלי? עמיחי. עמיחי הטלי, רלביסט ידוע, כן, מהציונות הדתית שהפכו לרלביסטים, כן, ממה שנקרא, באו לשנות המערכת, נטמעו בתוך המערכת. רצו לשנות, שינו אותם. נו, בסדר, מכירים את הז'אנר. אבל, תקשיבו מה הוא אומר, בסוף שערי תשובה פתוחים, לא ננעלו, שימו לב מה הוא אומר, בשיחה עם גני בנץ, תקשיב.
אני שומע את האופן שבו אנשיו מדברים ואני מתחלחל, אבל אני אומר פעם אחר פעם, משחק לו קלף, זה באמת תופעה כאילו שהיא מעל הטבע. דיברנו על המלחמה, אתה רואה דבר אחרי דבר, הוא כאילו עכשיו מתחיל להעיד 3 פעמים בשבוע, 6 שעות כל פעם, והוא אומר אני אצליח גם את זה. מצליח לו, אני מתחיל לחשוב שאולי אנשי ערוץ 14 שאומרים שהוא שליח האל, אתה אדם מאמין, אני אדם מאמין, אולי הם צודקים, אני אומר את זה, אתה יודע, במידה מסוימת של גיחוך, אבל גם ברצינות מלאה.
טוב, זהו, יאללה. תשמע, מישהו שולח לי כאן סדרת ציוצים שלך מ-2022 לעומת מה שקורה היום, זה קל, זה פשוט קל.
מדהים, כן.
אתה כן ב-29...
בוא, תן לי עוד קצת עליי, דבר עוד קצת עליי, כן.
29 במרץ, 22.
אתה מבין מה קורה?
ככה, שבוע אחד במרץ, 11 נרצחים.
אלה כל מה שיש להם להגיד, רק דבר עליי. אין מלחמה, אין
חטופים. שמענו, יאללה, הבנו.
אינון מגל כל היום,
בבקשה, כן. 29 במרץ, 22, שלט השינוי, שבוע אחד במרץ, 11 נרצחים. יום אחד באוקטובר, כמובן. 7 באוקטובר, 1,163 נרצחים. ינון מגל, ב-12 לאפריל 22. אני מקווה שבנט לא מתכוון להרים צ'ייסר. אחרי כל פיגוע במשמרת שלו, זה עלול להביא לשחרות. אם במשמרת של בנט זה שחרות, אצל נתניהו מדובר בשתלת כבד, ועוד המון 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 כאלה, אבל לא זה מה שאני אגיד לך. שמעתם כאן, שמעתם כאן, לא, כי זה נחמד.
לא,
אתה
לא יכול להגיד, אני רוצה להגיד ולהגיד.
לא, בסדר, טוב, תן לעבור לנושא המרכזי.
סרי, זה לא עובד ככה. או שאתה רוצה להגיד, או שאתה לא רוצה להגיד.
יש כאן,
שמעתם עכשיו. לא תגיד ותגיד, אני לא רוצה להגיד. זה לא הקונספט של התוכנית, וזה לא יעבור.
טוב, יאללה, מספיק. ישבנו עכשיו בליל, באמת, בליל של סיפורי מעשיות, חצאי אמיתות. שכל כולו נועד
לשרת להסיט, בן אדם
להסיט,
אחד.
להסיט, להסיט, לשסע, לשסע. אם אין שסע,
לפלג.
אם אין שסע, אין שלטון. אם אין שסע ופילוג, אין שלטון נתניהו. אז ככה, אין מזרחים ודתיים במתכל, אין מזרחים ודתיים במערכות המשפט, אין מזרחים ודתיים בערוץ שאתה הכי אוהב לפרגן לו, ערוץ 12, קשקושים.
איזה מזרחים ודתיים יש בערוץ 12?
אין מזרחים ודתיים
מי?
בערוץ שרקל.
מי?
טוב, די, אופר חדד ויאיר שרקי ויוסי no. מזרחי, די, אין לי כבר, אין לי כבר, וברנו תגניה,
גם הזוז היה בעליון,
בוא, עזוב, וגיא סודרי, שהוא העורך הראשי שם, די,
כולם רלביסטים.
אצלכם כולם אשכנזים בזה, עכשיו עזוב, אני רוצה לחזור.
יאיר שרקי, נו, באמת.
אתה יודע, אמרנו, לא נדבר על ינון, לא נדבר, אבל הוא מזרחי, הוא טוניזאי, מה לעשות?
בסדר.
ודתי, אני רוצה לחזור לסיפור שאינון לא אוהב לשמוע.
גם ישראל פריי דתי. גם ישראל פריי, גם אברום בורג דתי.
לא יודע מזה. אתם זוכרים את הסיפורים של שרה? שרה לא מתערבת, שרה לא מתערבת. ראינו הכל ביום חמישי. הדברים אני שומע רק מתחילים לצאת עכשיו. ייצאו עוד כמה תחקירים שילמדו כמה אלק שרה לא מתערבת. בוא נשמע את נתניהו. באחד ה... באמת שקרים, ואני אגיד לכם יותר מזה. אמר את זה חברך הטוב בן כספית, אני נוטה להאמין לו על סמך מה שאני יודע. איך הוא אמר? נתניהו ידע הכל. הכל, הכל, הכל. כל מה שראיתם הוא ידע, רק כרגיל השקרים. פעם זה שר לא מעורבת. עכשיו אתם יודעים שהיא מעורבת, אז עכשיו הוא לא ידע. בוא, זה יתברר גם שהוא ידע. בוא נשמע איך שרה, איך נתניהו באחד מ-5,000 הנאומים שלו, מספר ששר כלום, מה לה ולזה?
אני מבקש אבל להעביר דבר אחד. אשתי שרה לא מתערבת בענייני המדינה, זה פשוט אבסורד לקבוע את זה.
אבסורד! אבסורד מוחלט!
אבל יש תחום אחד שבו היא כן משפיעה עליו.
אלוהים.
היא אומרת לי, תהיה יותר קשוב לזולת.
איזה קשוב, בטח, קשוב למשפחת פרקש.
תהיה קשוב לצרכים של הקשישים,
טוב, יאללה, תוריד, אי אפשר לשמוע את זה, אי אפשר לשמוע.
אתה שמת ואתה אומר תוריד, לא הבנת.
כי אי אפשר לשמוע את השקרים האלה.
לא, אתה מתחיל לעשות פה סרי והיפוכו.
אז אני אומר עוד פעם.
זה ז'אנר של בן, אל תיקח לבן גם את הז'אנר הזה.
זה שקרים שאי אפשר, האוזניים, אתה יודע, האוזניים נשרפות, ואני רוצה ככה, לפני הרעיון שאנחנו הולכים אליו, עוד איזה ככה, משהו על ידעו לא ידעו. יש בחור בשם בוריס אפליצ'וק. בוריס אפליצ'וק היה אחד מראשי המפגינים נגד ליד בן ארי, נגד כל מקום ששרה שלחה, הוא היה עם רמקול, ממרר את החיים של כל מי שהפגינו נגדו. נתניהו בתגובה נתן לו שריון מקום 40 בליכוד, לא להתמודד, לא שום דבר, ככה אפליצ'וק, הפגנת, קיבלת. בואו נשמע מה אומר בוריס אפליצ'וק, על מי יודע לא יודע במשפחת נתניהו את מה שהוא עשה.
אני היום בכנסת נפגשתי לא רק עם יאיר נתניהו, עם אבנר נתניהו. אני לא ידעתי בכלל שהוא מעורב או מעודכן. אבל, ואני גם לא ידעתי שהוא מכיר אותי. אבל הוא מתברר שהוא מכיר אותי ומכיר את איציק ואת אורלי. ודבר ראשון שהוא אמר לי, בלי שביקשתי, בלי שום דבר, היום הזה, הניצחון הזה הוא בזכותכם, בזכות ההפגנות שעשיתם. שאלתי אותו, האם אתה בכלל ידעת מה עשינו? הוא אמר, לא רק שידעתי, נוכחתי גם יום אחד ולא ידעתם בהפגנות ברעננה. אז יש הכרה, יש הבנה.
יש הבנה, יש הכרה, יש באמת מילה טובה. אתה הבנת איזה עינון, כולם ידעו, אפילו אבנר, הבן הטוב, שאמור היה כאילו להיות רחוק מכל הדבר, גם הוא ידע, וכמובן יאיר ידע, ושרה ידע,
ובנימין
ידע.
אתה יודע שיש מלחמה?
כולם ידעו על המעשים האלה. כולם ידעו על הדברים האלה. אתה מספר לחטופים, אני כל
תוכנית מזכיר אותם.
כולם ידעו.
מה אתה רוצה? מה בוריס הפליצ'וק קשור עכשיו?
בוריס הפליצ'וק.
מה אתם רוצים?
היה.
מה אתם רוצים?
אלה שהפגינו נגד ליאת בן-ארי.
כן.
נגד משפחות כאלה ואחרות.
כן, אבל מה אתם
לטענתם בשרה נתניהו.
מה זה רלוונטי עכשיו?
סופר רלוונטי.
מה אתם
סופר
רוצים?
סופר רלוונטי. איך פועלת המכונה? איך מתפקדת?
נו באמת, לא דיברתם איתנו. איך פועלת המכונה?
מי שולח את האנשים? והשקרים נחשפים, וזה לא נוח. לא נוח לשמוע את האמת.
בסדר, לא נוח.
לא נוח לשמוע
באמת,
את האמת.
אז באמת, מה יהיו לכם ערוצי לא תקשורת? לא באמת בסדר. יש לכם בעיה שאין לכם את ערוץ 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת ב' וידיעות והארץ וכלכליסט ודמרקר וויינט ומקו ווואלה ו-N12 ואצבעוני. אז אם הייתה לכם תקשורת, הייתם אומרים את זה. יאללה, שיגעתם את רבי, תשחררו אותנו.
טוב, יש לנו מרויין.
איך עובדת את המכונה? יאללה.
יש לנו מרויין.
20 שנה והוא נבחר ונהיה ראש ממשלה.
יש לנו מרויין.
תודה רבה. שלום, שמעון אור.
שלום לכם.
מה שלומך?
הדוד של אבינתן אור, השבוי בעזה וחבר פורום תקווה.
נכון. שלומי לא טוב בעניין של החטופים.
תסביר.
ראש הממשלה שולח משלחות לדבר עם חמאס, לעשות את המסקה. מדובר פה על עסקה חלקית על מעט מן החטופים. רוב החטופים לא יחזרו בפעימה הבאה, מכיוון שהפעימה הבאה מותנית בהפסקת המלחמה, וגם החמאס ברגע שהוא יעלה למעלה, גם יבטיחו לו את החזרת הפסקת המלחמה. הוא מבחינתו ישאיר את החטופים אצלו, כדי למצב את עצמו וגם כדי ליצור את הכאוס וההשמדה של מדינת ישראל בשיטת העינוי הסיני. ולכן כל המערכת הזאת של המסע ומתן מבחינתנו טעות חמורה, וגם אמרנו לו את זה לראש הממשלה בפגישה שהייתה לפני בערך שבוע וחצי שבועיים.
מה כן צריך לעשות?
היה צריך לסגור למעשה את המסע ומתן עם החמאסים כארגון, לשלול את זה לחלוטין, להודיע את זה בצורה מפורשת, למתפחות שאין יותר מסע ומתן מול החמאס כארגון, לסגור את הנושא האזרחי, את השליטה האזרחית שלנו, דרך מערכות אזרחיות צבאיות שמוכנות לקחת את האחריות הזאת, וליצור את הקשר מול הגורמים המקומיים, ולומר להם, חמאס לא יהיה לא עכשיו ולא אחר כך, יש לכם אפשרות לקבל מטף מסוים כספי וכו', מסדרון מילות וכו', אין לכם יותר מה לצפות לקבל יותר מזה, ולקבל את החטופים דרך הקשרים הללו המקומיים, דרך שבק וצהל. ושבק וצהל יודעים הרבה מאוד מהחטופים איפה נמצאים, והם יכולים ליצור את הקשרים הללו. הדבר הזה לא נעשה עד היום, הוא הציע $5 מיליון ובמקביל שלח שליחים למסע ומתן, הוא חושב שהחמאסניקים בעזה מטומטמים, או אנחנו מטומטמים, וזה אנחנו כועסים מאוד על הדרך שלו שהוא נוקט עכשיו.
מה אתם מציעים?
זה מה שאמרתי מקודם, אנחנו מציעים הפסקה של המסע ומתן מול חמאס כארגון, זה לא יוביל לכלום, הם לעולם לא יחזירו את החטופים, אנחנו מציעים לסגור את הנושא האזרחי בשליטה שלנו כמו דרך חברות אזרחיות, אנחנו מציעים במקביל ליצור קשר מול הגורמים המקומיים שמחזיקים את החטופים, ולקבל אותם דרך המסעים ומתנים המקומיים הנקודתיים. זאת הדרך היחידה להחזיר את החטופים. כשאנחנו עושים מסע ומתן מול חמאס כארגון, הוא חוזר לאידיאולוגיה שלו, הוא חוזר לחזון שלו, הוא חוזר לחלומות שלו, ולעולם הוא לא יחזיר את החטופים.
ולמרות כל האופטימיות שנושבת מכיוון וושינגטון, הממשל היוצא והממשל הנכנס, דוחה, וכמובן גם ישראל, למרות האיפול, אתה אומר, חבר'ה, עזבו אתכם, גם פעימה ראשונה לא תהיה. אל תשגו באשליות.
נכון, כל האופטימיות הזאת זה רק במטווחות, ותמיד זה היה דרך המטווחות.
לא, גם בישראל, לא, גם בישראל.
גם בישראל זה בתקשורת יותר מאשר בצל הגורמים עצמם. בוא נגיד, אני שמעת מראש הממשלה וגם מניצן אלון, שיש התכנות ליצור תנאים יותר טובים להחזרת החטופים. הם לא דיברו בכלל על עסקה שממש נמצאת בפתח. הם היו הרבה יותר זהירים מאשר התקשורת ומאשר...
לא, לא, שמעון, אני חייב לתקן אותך, אני חייב לתקן אותך. אני דיברתי עם שרון שרבי, שהיה בפגישה עם ראש הממשלה, הוא אמר לי שראש הממשלה אמר להם בפגישה, בשלו התנאים לעסקה, והפגין מה שהוא הגדיר אופטימיות זהירה, הוא אומר, בניגוד מוחלט להרבה פגישות שהיו בעבר עם כל מיני גורמים שהיו מעורבים.
כן, אבל הוא אומר, זו עסקה שהיא חלקית, והוא מתנגד לעסקה חלקית. הוא בא עם אידיאולוגיה אחרת, והוא אומר שכל האירוע מלכתחילה הוא טעות לדבר עם חמאס.
שמעון אור אומר שגם לא תהיה פעימה ראשונה.
אנחנו היינו בפגישה מיד אחרי שהיו החבר'ה מהמטה.
נכון.
ואני מיד אחרי הפגישה שלהם, יש לי חברים שם, שאלתי אותם, תגידו מה היה בפגישה. בשלו תנאים לעסקה זה משפט שהוא משפט יותר פרסומי, שיוצאים מאנשים שרוצים את העסקה עכשיו וקמאים לה, אבל לא המילים האלה יצאו מראש הממשלה. אבל אני אומר יותר מזה, העסק הזה של המתווכות, שמנסות להעצים את עצמם ולהדיר את עצמם, קורא אותו ממשפחות החטופים לחינם, ופשוט לחינם, וכיוון שחמאס עומד היום, ואומר שלא תהיה פעימה ראשונה, אם לא יגידו להם שבפעימה השנייה, תופסק המלחמה. הדברים ברורים, שום דבר לא השתנה מה שהיה כבר שאני יותר משנה
שלמה. כן, אבל תראה, בסוף, מה אומרים, הייתה פעימה ראשונה, בעסקה ראשונה, הוציאו חטופות וילדים וזקנות וכל מיני דברים כאלה, והמשיכו להילחם. גם עכשיו, אין לנתניהו שום כוונה להשאיר את חמאס בשלטון. רק בינתיים הוא אומר, שנייה, רק בינתיים הוא אומר, בוא נוציא את האנשים, בוא נוציא את החולים, בוא נוציא את הזקנים, נוציא, נמשיך, תשמע, אני מדבר עם אנשים, לא יהיה מצב שחמאס יישאר שם, עם כל הלחץ של השמאל וקפלן, והשמאלנים שם שהשתלטו על המטה, וכל האירוע הזה, שאומרים בכל מקחיר להגיע הכל, סרי, תן לי לדבר. סרי, תן לי לדבר. תודה. שאומרים להפסיק את המלחמה, זה לא יקרה. זה לא יקרה, הם חושבים שזה, הם לא יודעים מי הם מדברים. לא תיגמר המלחמה, וחמאס לא יישאר ברצועת עזה. רק נתניהו אומר, אוקיי, בינתיים, בוא נוציא את מי שאפשר, את אלה במצוקה יותר גדולה. שזה נשים, זקנים וחולים.
ולשיטתך מה יהיה בפעימה השנייה, אינון?
הדברים האלה...
יקנו, ימשיכו להיכנע, לא יעזור להם כלום, חמאס יקנע.
אבל מי יעזור בפעימה השנייה, אם אתה אומר...
ימשיכו להילחם, עד שהם ישחררו את האחרון שבהם.
רק שנייה, רק שנייה, זה בדיוק השאלה הנכונה ששאלת עכשיו, אני שאלתי את ראש הממשלה. אמרתי לו, יופי, אתה רוצה לעשות פעימה ראשונה, לצאת מי שאפשר, מה יהיה בפעימה השנייה? פעימה השנייה הם רוצים הפסקת המלחמה. תפסיק את המלחמה, אומר לי לא. אז אמרתי לו, אז מה עם החטופים? אז אומר לי שהם ייכנסו, קנו. אז אמרתי, יופי, אם אתה רוצה
שיקנו. מה הוא אמר? מה הוא אמר?
שהם ייכנו.
שהם ייכנו במסדרון מילות. אז אמרתי, יופי, תעשה את זה כבר עכשיו, כי אם אתה לא תעשה את זה עכשיו, ואתה תעשה פעימה ראשונה, והם יעלו למעלה, אף אחד
בעד. בסדר, אבל בינתיים הוא משחרר כמה עשרות חטופים וחטופות.
אבל לא, אז זה לא יהיה. מכיוון שהם מספיק חכמים בדיוק כמו ראש הממשלה בעניין הזה, הם יודעים שהוא רוצה לחסל אותם. אז בפעימה הראשונה הם ייתנו מעט, הם ימשכו איזה חודשים, ואז הם יעלו למעלה, ואף אחד בעד לא יסכים לעשות איתנו הסכמים מקומיים, כי הם יבינו שחמאס עלה למעלה. לפי דעתכם, מה הסיבה שמשחררים את המחבלים הרוצחים עם אדם על הידיים? זה בשביל המחבלים, לא מעניין אותם המחבלים, מעניין אותם המיצוב של עצמן. הם ימצבו את התו הגורם המרכזי במזרח התיכון. ברגע שהם יעשו את זה, לא תהיה אפשרות לקבל את רוב החטופים.
שמעון, שמעון,
לא,
בסדר, אני חושב שאתה טועה. אני לפי איך שאני מזהה את הנחישות לאורך כל המלחמה, מהשבעה באוקטובר אצל נתניהו, למרות התבהלות של גלנט והרמטכ"ל וראש אמ"ן שהתנגדו לכל המהלכים, נתניהו לא ויתר. ולמרות כל הלחצים, ולמרות כל הלחצים מהשמאל, ולמרות כל הלחצים,
הוא אמר הרבה אמרו לי שאני לא אמשיך המלחמה. אמרתי לו, לא הכל תלוי במלחמה. כשאתה ממצב מישהו, גם מלחמה לא תעזוב לך. אתה מבין, זה לא הנקודה של המשך המלחמה. אני מאמין שהוא ימשיך במלחמה. אבל אחרי שהוא ימצב אותם, הוא כבר לא יוכל לקבל אותם. ואני אומר לו, וגם אני אומר לכם, צריך להפסיק את המסע ומתן עכשיו, כי יש אלטרנטיבה. אז דרך אגב זה
כבר... האלטרנטיבה הזאת, אומר אורי היקר, באמת, אני לא יודע, אנחנו כבר שנה ושלושה חודשים, זה לא שאתה עכשיו בשבוע, שבועיים הראשונים.
מה הכוונה?
ואתה אומר, כי אני חושב שכל הדברים נוסעו, כל לחץ צבאי, רגע, רגע, שמור, רגע, רגע, כל
לחץ צבאי,
הבנתי, מסע ומתן כזה,
לא לחץ צבאי,
הייתה פנייה גם לכל מיני גורמים, ומשפחות פשע, ושבטים בעזה,
אבל זה גם הבדיחה, הוא במקביל פונה, אומר, מציע $5 מיליון, ובמקביל שולח אנשים למסע ומתן, מה הם ילדים מפגרים? לא מפגרים, אסור להגיד משפט כזה, מה הם מטומטמים? מה הם מטומטמים? מי באז יסכים לקחת $5 מיליון כשהוא רואה שממצבים את חמאס מחזרה למעלה? די!
שימון, תשמע, אני לא, סלח לי, באמת אני אומר לך, אני באמת אומר לך, הלוואי, הלוואי, הלוואי שאפשר היה להחזיר את כולם במכה אחת, אבל אתה יודע, קשה להסביר את מה שאתה אומר, קשה להסביר את מה שאתה רגע להגיד, שאתה, יש אחים ואחיות שלנו שיכולים לחזור בפעימה ראשונה, כמו שהם יחזרו, כמו שחזרו בזה, ואנחנו, ואתם מתנגדים לזה,
אני אומר עוד פעם, מעט מאוד יחזרו, רובם לא יחזרו בדרך הזאת, זה חלומות שלנו עם עצמנו.
שמעון, אני חייב להגיד לך שיש הרבה היגיון ורציונל במה שאתה אומר, וזו באמת דילמה מאוד קשה. זהו, אין לי מה להגיד לך יותר מזה. לא אני מקבל את ההחלטות, יש ראש ממשלה שמקבל את ההחלטות.
זה כן.
אגב, אבל להשוות אותו, למה השוות אותו? לקסטנר? למה השוות אותו? אנו באמת.
מה נו באמת?
נו, בוא, אתה יודע, לא צריך...
אנחנו הולכים לבן אדם, מדברים איתו בצורה מכובדת. מראינו את הנתונים, והבן אדם מתעקש ללכת שהיא פוליטית, אבינתן הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא דמות פוליטית, אני לא יערוג, אנחנו לא נערוג את אבינתן בצל החטובים בשביל המאוויים הפוליטיים שלו, נקודה סטופ, נקודה סטופ.
כן, אבל זה לא שיש פה איזה רכבת של מיוחסים שמשחררים אותה על חשבון קהילה שלמה שמשולחים לזה.
אז המיוחסים שלו, אז המיוחסים
יש פה,
שלו.
יש פה נשים וזקנים וחולים, על זה מדובר. עם כל הכבוד, אתה יודע,
לא, 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 לא. מדובר פה על רצון לרצות גם את הממשל של יוצא וגם את הממשל שנכנס, דברים שהם לא טובים לחטופים. ואני אומר, מי שנוהג פוליטית, זה קסטנר. מי שנוהג פוליטית ולא בודק את מי יביא, איך אפשר להביא את רוב החטופים, זה קסטנר. מה זה קשור לנקודה של המיוחסים? ההשוואה היא לא אחד על אחד. אסור להתנהג עם החטופים באופנים פוליטיים.
יציל רכבת של מיוחסים על חשבון קהילה שלמה. אוקיי? פה, עם כל הכבוד, נתניהו מציל את מי שאפשר, בתוך מציאות...
לא, הוא עושה מהלך פוליטי שמביא מעט...
מה פוליטי? יש לו התנגדות פוליטית בתוך הקואליציה. איזה מהלך פוליטי?
הוא עושה מהלך פוליטי לרצות את ארצות הברית, הממשל היוצא והנכנס, הנכנס והיוצא,
אתה לא רואה איזה לחצים יש פה בתוך הבית גם כאילו של לעשות את העסקה?
זה מזכיר את רוב החטופים.
אבל זה לא רק הממשל, יש פה לחצים מאוד מאוד גדולים גם בתוך המדינה.
אז מה? זה לא
בסדר, אבל אתה אומר כאילו שזה לרצות את הממשל.
נכון.
בסוף אתה יודע, יש פה רציונל. אני אומר לך, אני לא אומר לך שאין רציונל במה שאתה אומר, אני מכבד את מה שאתה אומר, ואני חושב שיש רציונל גדול במה שאתה אומר, שאסור לדבר איתם, וצריך להשמיד אותם, ושהם ייכנו בסוף והכל, וצריך עד ללכת עד הסוף. מצד שני, גם יש רציונל בצד השני, ולבוא ולהתחיל לדבר בשפה של קסטנר, בעיניי זה לא ראו.
אין רציונל בצד השני. ששאלתי אותו אחד על אחד, עברתי איתו לשלב השני, אמרתי לו, בשלב השני, מה אתה נותן? מה יקרה? הוא אומר לי, אני לא אפסיק את המלחמה. אתה אמרתי, רוב החטופים לא יחזרו. מה איזה רציונל יש פה? הוא לא טיפש, הוא אדם חכם. שאלתי אותו זה בפורש. אז אמרתי לי, אם אתה עושה כזה דבר, רוב החטופים לא יחזרו.
אז אורי, שנייה, אז אם לא יחזרו, אז עדיף, נגיד, עם כל הקושי של השפה הזאת שאנחנו מדברים בה, שלפחות מי שאפשר להחזיר עכשיו יחזרו, ואלה שלא יחזרו, זה מספר יותר קטן.
יש אלטרנטיבה אבל, יש אלטרנטיבה.
מה, איזה אלטרנטיבה? אתה אומר שהם לא יחזרו. אתה רגע אמרת לי שהם לא יחזרו.
אינון, הוא הסביר את זה מה אלטרנטיבה מבחינתו.
בדרך הזאת. בדרך הזאת לא יחזרו, אבל סוריה תוך שבוע נפלה.
שמעון אור, שמענו את דבריך.
תודה.
באמת, נקווה שכולם יחזרו, וזו התקווה וזו התפילה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה.
תודה רבה לכם, להתראות.
שלום אור ג'נשווילי, ניצול הלינץ' באקו משומר חומות.
בוקר טוב ושבוע טוב, אינון וברק
היקרים. מה שלומך?
שאלה קשה, שלא פשוט, אבל אומרים ברוך השם על כל יום.
בוא נספר למה אתה נאנח. אתה עברת באמת לינץ' קשה ואכזרי מהמקרים היותר קשים בשומר חומות, ואתה מאז מתמודד עם סיפור מאוד מאוד לא פשוט, שלא נגמר. בוא תספר לנו על זה.
כן, קודם כל, אני מתמודד כבר 3.5 שנים בפן הנפשי והפיזי שבשיקום.
המצב משתפר?
המצב הפיזי אותו דבר, המצב הנפשי רק מדרדר.
למה?
בעקבות גם הפטירה של אמא שלי, שהיא נפטרה בטרם עת, במפתיע.
והיא מאוד עזרה לך.
כן, היא הייתה מאוד תומכת. וכן, הייתה הכל בשבילי. וגם בפן המשפטי, שמעבירים אותי כל פעם לינץ', אני כל דיון נמצא ו...
אז תספר למה, אתה, אנשים לא יודעים, אתה התוודעת השבוע לתדמתך, שהמחבל שביצע את הלינץ' הזה, יצא למה, מעצר בית עם איזוק אלקטרוני ו...
זהו, מה שקורה זה שמאז המלחמה, בתי המשפט פשוט שחררו 6 מחבלים למעצר בית, מתוך, סליחה, 5 מחבלים מתוך 6 שנמצאים בהליכים.
שהיו מעורבים במקרה שלך?
כן, כן. שחררו אותם למעצר בית בסיתונאות, והקלו עליהם בתנאים, גם כשהם במעצר בית באיזוק, הקלו עליהם בתנאים, הוציאו אותם פשוט לנקרא חלונות, הוא יכול לצאת כל יום בין שעה כך וכך, מספר פעמים בשבוע. להפתעתי, בתי המשפט, למרות שהם, השופטים, למרות שהם יודעים שאני כרגע חי באקו, אצל דודה שלי, בעקבות הפטירה של אמא, משחררים את המחבלים לתוך האקו, כשהאיזוק הוא לא הרמטי, ופשוט אני מתחנן אליהם ואני מסביר להם את המורכבות, ואני אומר להם, די, אני מספיק עובר בחיים שלי, אני לא מצליח לשרוד את החיים האלה ככה, אז עכשיו אתם מוסיפים לי עוד לינץ' נוסף שאני צריך לעבור דרככם, שאתם משחררים לי מקבל לתוך העיר שאני נמצא בה, והוא לא, הוא גם לא במעצר הרמטי.
אתה הגשת התנגדות לבית המשפט?
זה לא הגשתי התנגדות, אני נמצא בכל דיון, אני פשוט זעקתי.
מור, תסביר לי,
רגע, שנייה, תסביר, מה היה?
אז זעקתי השופט, אמרתי, הוא כבוד השופט, זה לא, אני לא מבין את ההחלטות שלך. איך אתה יכול? אני נמצא בארקו, איפה הזכות שלי? איפה הזכות שלי, ריבונו של עולם?
מי זה השופט?
זה כמה שופטים, בין היתר זיו אריאלי, זיאד פלח.
אבל תסביר לי דבר יותר פשוט, איך אחרי מה שהם עשו לך הם לא בבית סוהר? מה זה המעצרי בית האלה? איך ההליך נמשך ככה בזמן?
זה תשאל את אנשי הגלימות השחורות שמחליטים החלטות, שאני לא מבין. קודם כל, הדיונים נמרחים, כל פעם דוחים את המשפטים על טיעונים עזועים, על חופשה שהסנגורית של המחבל, על, על, על זה שהיא לא מוכנה שהוא לא נמצא ב, שהוא נמצא בוויסי ולא פיזי פה בדיון. דברים אז היה, כאילו, שנה שלמה אני פשוט חווה.
אתה זועק לשופט דיונים. שלא יעשה את זה ולא ישחרר שלא, שהתוקפים שלך לא יגורו לידך והם משחררים אותם.
כן, כן, הוא פשוט מתעלם, הוא מענן לי בראש, אני מבין, אני מבין. ואז באותה נשימה, טוב, אני מורה על, על הפיקוח האלקטרוני, על האיזוק האלקטרוני, שיבדו שאפשר להעביר אותו לאיזוק ואקו.
מי זה השופט הזה?
זיאד פלח.
זיאד פלח?
כן.
הוא שחרר את הערבי שתקף אותך.
הוא מתכוון לשחרר, כבר שחררו מחבל אחד, בתיק שלי, שזה היה אחד השופטים שהיה בהרכב ששפטו על 10 שנים ו-17, ואז שאני זועק לו ואני אומר לו, איך אתה עושה את זה? אתה בעצמך הכנסת את המחבל, מחבל אחר בתיק, ל-10 ועוד מחבל נוסף ל-17 שנים. אז הוא אומר לי, עשינו בשבילך מעל ומעבר, אתה צריך להבין שפה אני מחליט את זה ככה. אמרתי לו, למה אתם עושים לי טובה שאתם מכניסים אותם לכלא? אני מאוד מעריך את הפסיקות שלך.
עשינו את זה בשבילך, הוא אמר?
כן.
כך הוא אמר לך, השופט, עשינו את זה בשבילך?
כן.
טוב. העיקר את הנגד, את הנגד הם משאירים עד תום ההליכים במעצר, הבנתם?
אתה מבין, את הנגד ואת פלדשטיין השאירו על מסוכנות, והמחבל הזה הוא לא מסוכן, גם לא רק סובייקטיבית, לא רק כי אני פוחד באמת, אלא כי הם באמת מסוכנים. אותו מחבל שעכשיו רוצים לשחרר, מה שהיה ב-11 למאי ב-2021, הוא נאסר על תקיפת שוטרים. השופט שחרר אותו מעצר בית, ב-12 למאי הוא השתתף בלינץ' שלי. מי אמר שעכשיו הוא לא, אחרי שהוא משוחרר למעצר בית, הוא לא עשה את הדברים האלה.
מור, יישר כוח על מה שאתה עושה, תהיה חזק, אנחנו אוהבים אותך. מור ג'נשווילי, ניצול לינץ'. חנוכה שמח.
תודה רבה, יש לי רק בקשה, אני מקווה שמישהו בממשלה בעצם יעביר חוק שמחבל מישהו מושם במסיבות טרור, לא ישוחרר למעצר בית, הם לא עבריינים, הם מחבלים ודינם להיות בכלא.
תודה.
אני מקווה, תודה רבה לכם, תודה.
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 כן. 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 תן לי סאונד, נאגוס, תן לי סאונד. בסוף יהיה טוב, יהיו בחירות ויהיה טוב,
ועוד יותר טוב,
יהיו בחירות ויהיה טוב,
יהיה מעולה, המדינה תבריא, המדינה תבריא ותתאושש ותחזור להיות אחלה מדינה.
תראי, לא להפריע,
יהיה טוב.
יאללה, כולם באוטובוס, לקום, לרקוד, אל תתביישו, קומו, תרקדו.
גודל של שנה, חבותה, היו בחירות, יהיה מעולה, יהיה מעולה, לא רק טוב.
תכבד את השיר, תכבד את השיר. תודה לשרה פרסנר ויואב כהן. תודה לשקד מורג ואליאס מרצ'י, וגם סתיו פורנה.
בעל הלהקה, מנהיג הלהקה.
תודה לרעות מתתיהו ארגון, עידו טבת, ואסף חרמוני.
תודה שאבא של אסף חרמוני הוא הצלם המיתולוגי של משרד הביטחון, תנו כבוד, אריאל חרמוני.
תודה לברק סרי.
תודה לינון מגל.
תודה לכם שהייתם איתנו, ביי.